כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, 50 מומיות התגלו בקבר אחד במצרים. משרד העתיקות המצרי מסר שככל הנראה 12 מהן הן של ילדים. המומיות נמצאו בארבעה חדרים בעומק של 9 מטרים בקבר שנמצא כ-250 קילומטר דרומית לקהיר במצרים כמובן. מי בדיוק קבור שם? הפתעה? מיד נגלה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארד, ואנחנו היום מספרים לכם שהתערוכה נתיב המאובנים, העדות לאבולוציית האדם, תערוכה מרתקת שבה אפשר יהיה לראות העתקים של מאובנים נדירים, בין השאר גולגלות של מאובנים שגילן המוערך הוא 3.5 מיליוני שנים. שוב, העתקים של מוצגים, ככל הנראה, מתוך האוסף הפרטי של פרופסור יואל לירק מאוניברסיטת תל אביב וחבר האקדמיה הלאומית למדעים, שאסף את הפריטים האלה במשך 40 שנה, גם אתם תוכלו לראות את כל הדברים הללו. התערוכה מוצגת באקדמיה הלאומית למדעים בירושלים. ואנחנו שמחים לארח כאן באולפן את פרופסור יואל לירק מבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב וחבר האקדמיה הלאומית. שלום לך. הנה מיד אני אצליח לפתוח את המיקרופון שלך. הנה, עכשיו שומעים אותך.
שלום וברכה.
יפה, אכן שומעים אותך. התערוכה נפתחה כאמור בתחילת השבוע. באופן רשמי היא תיפתח ב-12 בפברואר, הוא יום דרווין. אתם כמובן מוזמנים להגיע מדי יום, בין ראשון עד חמישי, בין השעות 9 בבוקר ל-5 אחר הצהריים. אנחנו נדבר היום על אבולוציה. איך הכל התחיל, מה הקשר לנפח המוח, מי היא לוסי, ומדוע התיאוריה הזו עדיין שנויה במחלוקת. ונעסוק בעוד עניינים. בולענים בטהרן, בירת איראן. בטהרן יותר ויותר בולענים נפערים באדמה ולאורך כבישים. מדוע זה קורה? אז זו תופעה שמצטרפת לתופעות רבות שם, כמו למשל סדקים רבים שנוצרים שם באדמה, בורות עמוקים שמופיעים יש מאין, ושקיעה של אזורים שלמים. מדוע זה קורה? מיד. וגם נלחמים בזיהום האוויר באמצעות ויתור על החופשה שלנו בחול. השאלה המרכזית היא איך נלחמים בזיהום האוויר שגורם בין היתר להתחממות הגלובלית, או לפחות מאיץ את התופעה הזו. ומתברר שאחת הדרכים היא לוותר על טיסות שנחשבות למזהמות מאוד. מיד כל הפרטים. האורחים שלנו הם רז חסום וגיל מרקוביץ', שמפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטל ליטי אמירן, וגם אבי שמאי שמפיק בפועל. כאן תודה רבה לכן איתך על הסיוע, על הביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר, תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. מתחילים עם אבולוציה. טוב, זו מוסיקה שבח כתב בלי לדעת שהיא תהיה הפתיח של הסדרה היו היה, שבעצם מתארת את האבולוציה בפתיח המופלא שלה, ממשהו קטן כזה שצף לבן אדם שמפגין במהפכה הצרפתית ואנשים שרצים לעבר רקטה, טיל. זה כך זה קרה? זה הקסם שקרה?
הקסם, כן, הוא קסם לא יאומן, כמו שאומרים.
כן. כן. ממשהו שצף כזה, מנתה אחד, לאנשים שיושבים מול פסיכולוג ומייבבים, לאנשים שממציאים דברים, מגלים תרופות.
הכל תוצר של אותה ספציאליזציה שלנו, זה באמת המוח הגדול והמסובך מהרבה בחינות.
טוב, זו שאלה טובה, מדוע המוח הזה התפתח? זאת אומרת, איזה יתרון אבולוציוני הוא נתן לנו? אבל אני סתם מקדים את המאוחר. ראשית, אני רוצה, שוב אנחנו נזכיר שמי שנמצא איתנו כאן הוא פרופסור יואל רק, מבית הספר לרפואה וגם חבר האקדמיה הלאומית. רק בוא ספר למאזינים ולמאזינות, מהי האקדמיה הלאומית?
זה גוף ממלכתי שבאופן פורמלי הוא נוצר בשביל לייעץ בעניינים מדעיים לממשלה.
זאת אומרת, הממשלה יושבת ושואלת אותך איך האדם נוצר, ואתה אומר להם, חברים,
את הנציגים שלנו.
כן. אבולוציה, כן, כן. ודאי, אבולוציה.
נכון. אבולוציה, אבולוציה נושא מאוד מאוד טעון.
למה עדיין?
עדיין טעון, משום ש... במיוחד האבולוציה של האדם. אפילו דרווין עצמו, בכבודו ובעצמו, ניסה מאוד להימנע מהנושא הזה. הספר שלו, הגדול והמאוד מאוד מהפכני, עוסק באבולוציה של עולם החי, ורק בסופו הוא מעז להוסיף שמה, יש לזה גם, כנראה יש לזה השלכות גם על האבולוציה של האדם.
למה? מי אז התנגד לרעיון כזה, או שעשוי היה להתנגד?
אני חושב שהיו לו מספיק פחדים באותה עת, ומוכרחים לפרגן כאן לעם הבריטי באופן כללי, שבכל זאת הציג ונתן לו במה. אבל היו לו הרבה חששות. בין היתר יש כאלה שאומרים, אשתו, שהוא מאוד אהב אותה, שהייתה גם בת דודתו, היא הייתה דתייה מאוד. יש כאלה שמפרשים את זה כאילו שהוא ניסה להימנע מהנושא הזה. דרך אגב,
במקרה שלו זה יהיה גם להרגיז את האישה וגם סכסוך משפחתי, כי היא בת הדודה שלו, בכלל כן, מסובך נכון, מאוד. נכון. אוקיי.
גם דרך אגב שותפו המפורסם, אדם בשם וואלאס, שביחד הם כתבו את המאמר החשוב מאוד על הברירה הטבעית ותפקידה באבולוציה, הוא הסכים לייחס את כל הברירה הטבעית לעולם החי כולו, אבל רק לא לאדם. הוא היה משוכנע שהאדם, עם כל הייחודיות שלו ועם כל מופלאות של המוח שלו, זה לא יכול להיות תוצר של האבולוציה.
שזו אינטואיציה של אנשים רבים.
נכון.
בוודאי, בתמיד בוויכוחים. נכון. בין אנשים שבחלק אומרים, הוא ברא, חלק אומרים, זה ככה נוצר.
נכון.
וכולי, באמת, הטענה היא שמטוס מורכב כמו בוינג לא יכול להיווצר כתוצאה מטייפון וכולי. נכון. אנחנו מיד נבין איך בכל זאת המדע מתמודד עם זה, או מהי התיאוריה המדעית.
התיאוריה המדעית היא פשוטה להדהים. הוא הציע דבר שבני דורו האינטלקטואלים של אותו זמן פשוט מרתו את שערות ראשם, איך זה לא חשבנו על זה בעצמנו. זה התחיל מזה שהוא היה איש עם אובזרבציה פנטסטית, כישרון התבוננות לא יאומן. והוא שם לב, כפי שכולנו יודעים, אבל לא שמנו לב לזה במיוחד, כיצד חקלאים ומבייטים, כן, משנים את התכונות של בעלי חיים בהתאם לרצון שלהם. כלומר, פרה שבאופן טבעי נותנת 20 ליטר בשנה, אנחנו יכולים להפוך אותה לכזו שמספקת 40 ליטר ביום. על ידי ברירה. הברירה הזאת היא ברירה מלאכותית.
זאת אומרת, כשאתה אומר ברירה, אתה מתכוון לכך שאנחנו בוחרים את הפרות שבכל זאת
כן.
מייצרות, יש להן את התכונה הזו, כן. איכשהו היא נוצרת בצורה אקראית, אבל אנחנו בכוונה מדגישים במרכאות או מרביעים
ממש
וכולי,
כך.
את הפרות שאנחנו רוצים.
ממש כך.
זאת אומרת, כך גם אני משאיר עם הכלבים, שבמקור הם לא היו כאלה חמודים, אבל אנחנו בחרנו את החמודים מהם.
והוא, דרווין, היה חובב גדול של יונים, וראה את כל הצורות הפנטסטיות של מגדלים אנגליים. גם הוא היה מודע היטב, הוא היה איש שהיה אמון על כל הבעיות החקלאיות של אותה תקופה, והוא ראה כיצד אפשר לשנות את זה. והרעיון הכל כך פשוט שעלה לו לראש, זה שכנראה שיש גם מאיזה מקורות מאוד מאוד פשוטים של אורגניזמים מאוד פשוטים, האורגניזם האלה הפכו להיות יותר ויותר מסובכים ויותר מורכבים, בעקבות ברירה גם כן, אלא שכאן הברירה היא ברירה טבעית.
זאת אומרת, בניגוד לברירה שלנו, בני אדם, בדיוק, ברירה מלאכותית, שאנחנו בוחרים את הפרטים מבין במין מסוים ומדגישים. עכשיו, אז איך אתה אומר ברירה טבעית, אז הטבע הזה, איזה אינטרסים יש לו?
אין לו שום אינטרסים, זה הדבר הפנטסטי, וזה הדבר הכל כך חשוב והכל כך טעון באבולוציה של האדם.
כי הטבע ודאי לא יעדיף כלבים חמודים.
נכון.
מה הוא כן יעדיף?
הוא מעדיף את הכלבים, אם כבר הדוגמה היא כלבים, הוא מעדיף את הכלבים שבמקרה הם מתאימים יותר לסביבה מסוימת מאשר אחרים. נשמע מאוד אכזרי, אבל גם בברירה המלאכותית זה מאוד אכזרי. פרה שלא מספקת את מכסת החלב שלה, פשוט הופכת להיות סטייקים במקום קוטג'.
את האכזריות למדנו מהטבע, אתה אומר.
אנחנו כן, למדנו מהטבע. הטבע כמובן, אנחנו קוראים לזה אכזריות, אבל זה דברים...
נגיד שבאמת המוות הוא כלי עבודה מרכזי באבולוציה, נכון. או לפחות כלי חשוב.
נכון.
אז בוא, אם נוכל לזקק באמת, זה קצת מזכיר לי את הלימודים במתמטיקה של אינדוקציה, מין כלל קטן שמוליד נכון. משהו יותר גדול. אז אם אנחנו רוצים להגדיר את האבולוציה, איך, ננסה לפשט את התשובה לשאלה, איך הפכנו מתא צף שהאל יודע איך הוא נוצר, לאדם על ידי מה מוטציה אקראית?
על ידי העובדה שבעצם בתהליך ההתרבות והמעבר של גנים מדור לדור, תמיד נוצרות שגיאות, רובן הגדול של השגיאות הן פטליות, הן לא טובות, חלקם הקטן הוא מועיל, ואז זה נותן, זה מקנה דיפרנציאציה לאותה אוכלוסייה, לאותו כיוון. כעת צריך לזכור למה הנושא של אבולוציית האדם הוא כל כך טעון, בגלל שדרווין ברוב חוכמתו, הוא לא אמר את זה במפורש לגבי האדם, אבל הוא אמר את זה באופן כללי, הוא אמר שהאדם נוצר ללא תכלית, ללא מטרה וללא כיוון. אין שם שום תהליכים של רצון לשנות משהו. וזה דבר שאנשים רבים אינטואיטיבית זה מפריע להם.
העובדה שלא התכנסנו כאן למטרה מסוימת.
אנחנו לא פה למטרה מסוימת. כן. אנחנו לא פה באיזה כיוון עתידי מסוים. אנחנו לא לשם איזה תכלית.
כן, טוב, כל אחד יכול להמציא כמובן כן. לעצמו את התכלית, אני כן. רוצה להיות זה, אני זה, וזה בסדר, זה אבל, כן. אבל כמין וכולי, זה באמת, זו טענה שעשויה לגרום לנו למין יאוש ודיכאון, נכון. מה, אנחנו פה סתם.
נכון.
אז אוקיי, אז דיברנו על מוטציה אקראית, ואז יתרון שיש למי שיש לו את אותה מוטציה, זו בנק או שהמערכות הביולוגיות מייצרות מוטציות בכוונה במרכאות?
לא בכוונה, אין,
אין
זה,
שום
זה
כוונה,
באגים, זה פשוט באגים.
זה הכל באגים. אז בוא נדבר, בוא נתחיל מההתחלה. מה אנחנו יכולים לראות בתערוכה מבחינת המוצגים עצמם, ואיך זה מספר לנו את הסיפור האבולוציוני שלנו?
אז זהו, אז אני אקדים ואומר שזה במידה מסוימת אירונית דווקא, לאור כל מה שאמרנו לפני כן, שדווקא לחגוג את יום דרווין, אנחנו בחרנו את האבולוציה של האדם.
כן, נכון. אתה צודק שהוא מקושר אצלנו אסוציאטיבית בראש לאבולוציית האדם, למרות שאתה טוען באמת שזו הייתה רק הערת אגב בסוף.
ולא רק זה, אלא שהאדם, מבחינה אובייקטיבית, כאשר מסתכלים על עולם החי כולו, האבולוציה של האדם זה בסך הכל איזה זלזל קטן.
וואו.
בקצה קצהו של עץ ענק ממדים. עכשיו, ברור שמבחינה סובייקטיבית זה מאוד מעניין אותנו. כבני אדם.
שוב מדובר בנפוטיזם, אכפת לנו מעצמנו, ואנחנו מסדרים קומבינות לקרובי משפחה.
זה אכפת לנו גם מבחינה אינטלקטואלית, וזה אכפת לנו גם בשביל, במידה מסוימת, הרבה מאוד אנשים אומרים, טוב, תראה את ההוכחה. אוקיי? אני רוצה לראות את ההוכחה.
טוב, אנחנו במדיום שהוא רדיופוני, אבל אתה תוכל לספר לנו לפחות על ההוכחה?
כן, ההוכחה היא די פשוטה, משום שבעצם זה מתחיל עם פרדיקציה. פרדיקציה שדרווין עשה, לא בהכרח לאדם, אבל הפרדיקציה היא אומרת שאם אכן דרווין צדק,
כן.
ואנחנו והצ'ימפנזים נאמר, קרובינו המיידיים ביותר.
כי מה, הוא ראה קרבה פיזית? פשוט כי אנחנו נראים דומים.
אנחנו נראים דומים, ודרווין טען שאנחנו נראים דומים משום שאנחנו בני דודים מבחינה גניאולוגית.
אוקיי.
אנחנו גם קרובים גם לאבוקדו, זה מאוד מפתיע. אבל האב המשותף לנו...
לא ממבט ראשון.
כן.
לא
במבט ראשון, בדיוק.
אז קרוב משפחה. לא.
לא.
אבל מעניין, אוקיי.
אז לשון הפרדיקציה היא כזאת, אם באמת דרווין צודק, ואנחנו מוצאנו, אנחנו והצ'ימפנזים מוצאנו מאב קדום משותף, שהיה הרבה יותר פרימיטיבי מהצורות המודרניות שאנחנו מכירים היום, אזי, ככל שאנחנו נרד יותר ויותר עמוק בשכבות, ככל שאנחנו נעמיק בהיסטוריה האבולוציונית, אנחנו אמורים לראות ששתי הצורות המודרניות מבטרות עת עת על החזות שלהן, ומתכנסים לאף קדום משותף. זאת הפרדיקציה. עכשיו, אנחנו כפלאונטולוגים או כאנטומיסטים, זה היה ההתלהבות מהקונספציה הזאת הייתה מההתחלה, הולכים לשדה, מחפשים בשכבות שאנחנו יודעים את התאריך שלהם, ומנסים לראות האם זה באמת קורה. האם ככל שאנחנו יורדים יותר ויותר עמוק בשכבות.
ממש פיזית, כן.
פיזית. כן. אנחנו מוצאים מאובנים שהם כבר קצת פחות מאדם.
וואו.
וקצת פחות, ועוד יותר פחות מאדם, וככה הלאה הלאה. עד שאנחנו מגיעים לנקודה מסוימת, 5-6 מיליון שנים, ששם אנחנו כבר באמת רואים משהו שהוא דומה מאוד לצ'ימפנזי. דומה מאוד לקוף על, מה שאנחנו קוראים.
עכשיו, הכוונה היא לכך שאנחנו לא ממש קרובי משפחה, אלא אנחנו, יש לנו אב קדמון, זאת אומרת, אנחנו כן קרובי משפחה, כן. אבל לא נוצרנו מהקוף
לא,
במרכאות,
חס,
אלא יש אב קדמון שכנראה שאנחנו נצרת שלו.
כן. כן, משום שבהרצאות שלי לא אחת קורא, קופץ איזה חכמולוג, ואומר, איך אתה יכול להגיד שהתפתחנו מהצ'ימפנזי, אם הצ'ימפנזי חי היום?
נכון, זו טענה ידועה באמת.
טענה מאוד ידועה, מעולם זה לא נאמר. הכוונה היא שאנחנו והצ'ימפנזים מוצאנו מאף קדום משותף. דרווין עצמו, דרך אגב, לא בנושא הצ'ימפנזי והאדם, אלא הוא אמר שקשה מאוד לא להתפתות ולמשוך את הקו הזה בין צ'ימפנזי לזה, אבל זו טעות חמורה לעשות את זה.
הוא חזה את האינטואיציה שלנו לגמרי.
גם שלו, הוא העיד על עצמו, הוא אומר, אני קשה לי מאוד לא להתפתות ולמשוך את הקו הזה.
טוב, זה מעולה. אז מה שהבנו בינתיים זה שראשית, אל תעשו את הטעות, ואל תאמרו שאנחנו הגענו מהקוף, אלא אנחנו והקופים יש לנו אב קדמון משותף, וכפי שאמרת, כל האבולוציה של האדם הייתה איזו הערת אגב יחסית, או משהו אגבי, נכון. בתיאוריה של דרווין, וגם אין לה משמעות מבחינת זמנים יחסית לאבולוציה הכללית. נכון. אני משער שהמרחק באמת בין תא אחד שצף לו לבין
גדול.
כן, גדול מאוד. טוב, אנחנו נשמע שיר, ואז אתה תוכיח לנו את הטענות שלך באמצעות תיאור של ממצאים, אחרת כן. אנחנו נחזור לתיאוריות אחרות, כמו למשל שהאדם הגיע מחלל, תיאוריה אהובה עליי, אולי חומצות אמינו שהושפרצו לכאן מכוכב הלכת מאדים, מי יודע? בולענים בטהרן, בירת איראן. בטהרן יותר ויותר בולענים נפארים באדמה ולאורך כבישים, מה שמצטרף לסדקים רבים שנוצרים שם באדמה, בורות עמוקים שמופיעים יש מאין ושקיעה של אזורים שלמים. החשש הוא קריסה של בתים, בתים של מיליוני בני אדם שגרים שם ונזקים לתשתיות שם, בתי הזיקוק למשל בסכנה, פסי הרכבת שם, מפעלים ועוד, נמל התעופה הבינלאומי שם שוקע בכ-5 סנטימטרים מדי שנה. ומה הסיבה לבלגן הזה? אנחנו רוצים לדבר על הסיבה למה שקורה באיראן עם דוקטור גידי בר, חוקר במכון הגיאולוגי. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, כל הבולענים וכל האדמה שפוערת את פיה, זה נשמע כמו עונש או מעשה ידי האל. יש הסבר למדע או שנעבור לכאן מורשת?
זה לא מעשה ידי האל, זה מעשה ידי אדם.
אוקיי, אז מה קורה באיראן?
מה קורה באיראן?
איראן,
טהרן, למעשה, ועוד ערים אחרות באיראן, נמצאות באזורים שבהם הקרקע בנויה ממשקעי סחף שמתמלאים במים מההרים, מי תהום. עכשיו, כל זמן שיש מילוי חוזר של אותם מים לתת הקרקע, אז מי התהום האלה הם בעצם מחזיקים את הקרקע, או ממלאים את החללים שבתוכם, ומחזיקים את הקרקע יציבה. ברגע שמתחילים לשאוב מים מתוך הקרקע, אותם המים שמילאו את החללים, יוצאים בעצם מהחללים, והקרקע מתחילה לשקוע. זה קורה במצב נורמלי, וברגע שהמים חוזרים, הקרקע מתחילה להתמלא מחדש ולהתנפח למעשה מחדש. מה שקורה באזורים כמו טהרן וערים אחרות, וגם אזורי חקלאות אפילו בארצות הברית, ששואבים יותר מדי. וברגע ששואבים יותר מדי, אז המים יוצאים, והקרקע מתחילה לשקוע בקצב אדיר, כמו שאתה אמרת, ואפילו קצב פי 10 ממה שאתה אמרת, זה מגיע לחצי מטר אפילו בשנה, והמים הבאים שנכנסים כבר לא יכולים יותר למלא אותה, את הקרקע.
אה, וואו, כיוון... גם המרחב הזה, הנפח מצטמצם, של... הנפח התת-הקרקעי, וואו.
בעצם זה נדחס, הכל נדחס, והמים לא יכולים לחזור, והקרקע שוקעת בקצבים הגדולים האלה שאנחנו רואים, ואז נוצרים סדקים, ואז גם נוצרים, כשהמים כבר מגיעים, אז הם זורמים בתת הקרקע לתוך חללים, שהחללים האלה גם כן נפתחים, ואז גם קורסים בולענים באותם מקומות. זאת אומרת, זה שתי תופעות שהן... של אותה, שתי תופעות טבע שבעצם הסיבה היא אותה סיבה. ירידה מאוד מאוד גדולה של מפלס של מי התהום.
עכשיו, התופעה הזאת, זאת אומרת, הנה התשובה לשאלה ששאלתי בהתחלה, שוב, ככל הנראה באיראן פשוט שאבו יותר מדי מים מהמקורות התת-קרקעיים, והקרקע החלה לקרוס, כי המים, ככל הנראה, האדמה נשענה על המים האלה. עכשיו, הם עשו את זה מתוך בורות, פשוט המים שם לא התמלאו מספיק מהר, הניהול היה לא נכון של משק המים שם?
אני מניח שכן, זה ניהול לא נכון, זה לא בורות, אני מניח שהם יודעים טוב מאוד מה, זה לא דבר שהתחיל היום, זה דבר שכבר קורה 20, אנחנו יודעים על זה כבר 20 שנה, זה יצא עכשיו קצת לתקשורת, כי נכתב איזשהו מאמר שמסכם את כל ה-20 שנה האחרונות, ומראה איך הדבר הזה כבר קורה הרבה מאוד זמן. הם יודעים בדיוק, אבל כנראה שיש מחסור כזה גדול במים, שאין להם ברירה, אלא לשאוב אותם, וכמו שאמרתי קודם, ברגע שזה עובר איזשהו סף של קריסה והמים כבר לא יכולים יותר למלא את החללים, אז אנחנו באסון.
עכשיו, אפשר לשאול שאלה תמימה של, אז אוקיי, אז הקרקע קצת שוקעת, אוקיי, אז המקום יהיה נמוך יותר. מה כל כך רע בזה?
זה נכון.
אז יהיה נמוך.
אז יהיה נמוך. כל הזמן שלא שואבים הרבה, זה מה שקורה, הקרקע קצת שוקעת, אבל ברגע ששואבים יותר מדי, אז יש גם קריסה דיפרנציאלית, כלומר במקומות אחד ליד השני, תלוי במבנה של תת הקרקע, יש אזורים שקורסים קצת יותר, ששוקעים קצת יותר וששוקעים קצת פחות, וזה בדיוק הסיבה שבגללה נוצרים הסדקים הענקיים האלה, כי פתאום יש לך אזור ששוקע יותר על יד אזור ששוקע פחות, ואז בעצם זה הבעיה. הבעיה היא לא השקיעה. אז נהיה נמוכים יותר, זה לא נורא. הבעיה זה הסדקים הענקיים והבולענים שנפתחים, ולשם התשתיות, הבתים יכולים לקרוס. הרכבות התחתיות של טהרן עוברות ממש בתוך אזורים כאלה.
וואו.
כמו שאמרת קודם, להתעופה.
זהו, אז האם אתה אולי יודע האם המדינה שם, הממשלה, מתכוונת לעשות משהו, או שלא?
אני לא יודע בדיוק מה הם מתכוננים לעשות. אני מניח שהם מנסים לצמצם כמה שאפשר את השאיבה ולהביא מים ממקומות אחרים. זה הפתרון הנורמלי למצבים כאלה, להפסיק שאיבה. אבל במצב שיש חוסר כזה גדול במים,
וואו,
אז נאלצים אולי להתמודד עם הבעיה הזאת.
אולי בסופו של דבר הם יאלצו לעשות איתנו שלום, ואז נלמד אותם על טפטפות ועל טיהור מים וכולי.
אז נעביר להם מים, פשוט אנחנו
מטורקיה נגזור קופון. אבל טוב, זה מאוד מסקרן, והנה קצת מרגיש שהטבע במרכאות קצת נוקם כשאנחנו מנצלים אותו יתר על המידה. שוב, זה סתם יחוס של כוונה לטבע. אני רוצה להודות לך לחוקר במכון הגיאולוגי דוקטור גידיבר. תודה לך על השיחה הזו.
בבקשה.
ואנחנו חוזרים לאבולוציה. פרופסור יואל רק נמצא איתנו מבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, חבר האקדמיה הלאומית. שוב נזכיר שכבר השבוע נפתחה בתחילת השבוע בבית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, מראשון עד חמישי בין השעות 9:00 בבוקר ל-5:00, תערוכה שעוסקת בדיוק באבולוציה, נתיב המאובנים, העדות לאבולוציית האדם. היא תיפתח רשמית ב-12 בפברואר. טוב, דיברנו מעט על שלל טיעונים שרלוונטיים לנושא הזה. בוא נתחיל ממה שאפשר למצוא שם בתערוכה עצמה, ואיך זה מסביר את למשל התפצלות של האדם מהשימפנזה, למרות שזו לא התפצלות ממש, זו התפצלות מאב קדמון וכולי.
כן.
אז מה יכול להסביר את ההתפצלות שלנו מהקוף?
כן, אנחנו לא יודעים את הדבר במדויק, אבל תמיד יש לנו דוגמאות מעולם חי שמדגימים את זה.
כן.
אחת הדוגמאות שאני נוקט בשיעורים שלי, זה הג'ירף והיצור שנקרא אוקפי. האוקפים הם דומים מאוד מבחינה גנטית, הם דומים מאוד לג'ירפים.
כן.
גם מבחינה אנטומית, להוציא עובדה אחת, שהצוואר שלהם הוא קצר. והם נמצאים באמת באובי היער הטרופי, היער הגשם של קונגו וזעיר. אבל בעבר, מה שקרה, זה שהם בעצם היו מאוד שכיחים מצפון אפריקה עד דרומה, משום שיער הגשם היה מפוזר על פני כל אפריקה. עם השנים, אנחנו יודעים שזה היה בערך לפני 5-6 מיליון שנים, היער החל להתכווץ, מתחילות להיווצר הסוונות, ואותם אוקפים שבמקרה יתרה מזלם, והם נשארו מחוץ ליער, נשארו בסוונות, היו חייבים, עמדה בפניהם הברירה הקטלנית, או להפוך, להסתגל לסוונות, להפוך למשהו אחר, או להיכחד. הם הפכו באמת לג'ירפים, המותאמים מאוד לסוונות.
אז זה לא שהם באמת מתחו את הצוואר כדי להגיע לעלים הגבוהים, ואז לאט לאט מתחו, כמו שאני מותח את הגוף.
חס ושלום.
ממש לא. אלא אצל, ביצור אחד שנוצרה במקרה, מוטציה אקראית שהפכה אותו לגבוה יותר, נתנה לו יתרון.
קצת יותר גבוה. והכל צריך לזכור. אם זה היה קורה בבת אחת, פשוט האוכלוסיות היו נכחדות. התהליך הוא הדרגתי. אבל חשוב להזכיר, וזה רלוונטי להתפצלות שבעינינו הוא בין הצ'ימפנזים,
כן.
זה שאותם מוקפי שהתמזל מזלם, והם נשארו מאז ומעולם באזור קו המשווה, לגביהם שום דבר לא קרה. היער נשאר, יער גשם, הסביבה הטבעית שלהם, והם נשארו האוקפים.
אז מה בתערוכה מסביר או מלמד על ההתפצלות שלנו מהשימפנזה, אם שוב נחזור לנקודה הזו, יש יצור שאנחנו כבר יכולים לראות שהוא האב הקדמון, או כן. שהוא מצביע על ההתפצלות
אנחנו,
הזו?
אנחנו במאמצים אדירים שנמשכים בעצם מאז ימי דרווין, אנחנו באמת מנסים לתעד, סובייקטיבית זה מעניין אותנו, ואנחנו מנסים לתעד דווקא את האבולוציה של האדם.
כן.
מאז ימי דרווין. ובאמת, בתחילת המסע היה מאוד מאוד פשוט. אנשים חיפשו חוליה אחת,
כן.
שהיא בין משהו, בין קוף לבין אדם.
החוליה, יש ביטוי כזה, החוליה חסרה, ודאי. החוליה חסרה,
שזה ביטוי מאוד לא מוצלח, משום שהתהליך הוא הדרגתי, ויש אינסוף חוליות. אבל החוליה הזאת, המאובן הזה, באמת היה עיקר עניינם של אותם חוקרים עתיקים. אנחנו, במאמץ הגדול שנמשך באמת הרבה שנים, אנחנו הולכים ומתקרבים יותר ויותר לאב המשותף שבינינו ובין הצ'ימפנזים. לצערי הרב, כמו שאומרים, משלחת שלידינו,
כן.
היא זו שמצאה את אחת התגליות הדרמטיות ביותר. זה ייצור שגילו 4.5 מיליון שנים, אולי אפילו 5, ללמדנו קרוב מאוד לנקודת הפיצול שאנחנו יודעים את זמנה. אפשר יהיה לדבר על זה, איך אנחנו יודעים.
מעניין.
אבל, והיצור הזה שנקרא בשם ארדיפיתקוס, הוא מוצג בתערוכה הזאת.
ארדיפיתקוס?
ארדיפיתקוס, ובלשון החיבה אנחנו קוראים לה ארדי.
מה המשמעות של ארדי, שתי המילים הללו?
כן, זה מילים מלשון האפר, האזור שנמצא שם, ומשמעותו בעצם שורשי, קרוב לבסיס. וארדי פיתקוס רמידוס, רמידוס זה הכפר שלידו נמצא.
וואו, אז איך היצור הזה נראה? זאת אומרת, איך הגולם נראה?
היצור הזה, שדרך אגב, גיליון שלם של סיינס, העיתון סיינס, הוקדש ב-2009, יום הולדתו של דרווין, כל הגיליון הזה הוקדש ליצור המיוחד הזה. זה יצור שהלך בקושי זקוף, נפח מוחו היה כמו של צ'ימפנזי, לא יותר מזה. והדבר הפנטסטי, כלומר, יש לנו את שרידי השלד כולו, אבל למשל אצלנו הבוהן היא יחד עם כל שאר הבהונות ברגל, יחד עם שאר האצבעות.
כן.
והדבר הזה הוא חשוב מאוד מבחינה ביומכנית של הליכה על שתיים, כי אנחנו בעצם דוחפים את הגוף ונופלים עם כל צעד קדימה.
מעניין.
והדחיפה הזאת היא בעזרתה של הבוהן שמוצבת על קו האורך של כף הרגל. הצ'ימפנזי, כף רגלו דומה מאוד לכף היד שלנו. כלומר, הבוהן אצלו
היא נפרדת מעט?
נפרדת. והיא כמובן, זה דבר שעוזר לו ללפות ענפים גם ברגליים. זה דבר שאנחנו לא מסוגלים לעשות. אבל הארדיפיתקוס, ארדי היפהפייה הזאת, היא נתגלתה, וגם בין היתר נתגלה הבוהן. שהבוהן אצלה הוא באמת כמו של צ'ימפנזי.
וואו.
ויחד עם זה, הוא הלך זקוף. הלך זקוף בצורה, היא הלכה זקוף בצורה מאוד לא מושלמת. עכשיו, היא מוצגת בתערוכה, אחת הפעמים הבודדות, היחידות, שהמאובן הזה מוצג לקהל הרחב.
וואו.
כן, וואו.
יש בזה משהו מרגש בלראות את ה... זה העתק, נכון?
העתק, בטח.
וואו, של הארדי... זאת אומרת, היא כן הלכה, אבל עדיין לא הייתה מותאמת להליכה.
ממש ככה.
ובמקרה, המוטציה שיצרה את הבוהן קרובה וכו', זה משהו שסייעה למהירות, לאלגנטיות של ההליכה.
כן. ההליכה, דרך אגב, ההליכה הזקופה, זו שאלה שמאוד מסקרנת. דרווין, דרך אגב, טעה טעות גדולה. הוא חשב שההליכה הזקופה והעלייה בנפח המוח זה שני דברים שקורים, מביאים אחד את השני.
אבל אין קשר?
ועכשיו, המאובנים שאנחנו מצאנו מראים שההליכה הזקופה קרתה מיליונים של שנים לפני עליית נפח המוח.
אז למה התחלנו ללכת זקוף?
זה מאוד מעניין. יש הרבה מאוד תיאוריות. אחת החביבות עליי, אני חושב שזו התיאוריה, אם היא חביבה עליי, אני חושב שזאת התיאוריה. אנחנו פשוט מכונות הליכה משוכללות ביותר. ההליכה הזקופה, אז נכון, אנחנו לא יכולים להשיג ברדלס בריצה, אבל אנחנו מסוגלים באמצעות ההליכה הזקופה, במיוחד בסוונה הלוהטת, אנחנו מסוגלים לגמוע מרחקים עצומים, עם מינימום הוצאת אנרגיה וצריכת מים. אז נכון שהברדלס או הצ'יטה...
מעניין, זאת אומרת, הוא אמנם מהיר מאיתנו, אבל הוא מאבד אנרגיה, זאת אומרת, יש מחיר אנרגטי.
בדיוק, ברגע שהוא לא משיג את תרפו אחרי קילומטר, הוא מרים ידיים. אנחנו, לעומת זאת, בחברות שמתועדות, חברות ציידים, אנחנו יודעים שהם בעצם, חלק גדול מהציד התבסס על זה שהם הלכו אחרי הטרף, הרגו אותו בהליכה.
זאת אומרת, הלכו עד שהוא התייאש ונפל.
עד שהוא נפל.
מצחיק מאוד.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו פשוט בינוניים, אבל עקשנים.
אנחנו...
מתמידים.
כן. אנחנו מכונות הליכה משוכללות.
מכונות הליכה. זאת אומרת, במקום באמת להיות כמו צ'יטה או כל מיני בעלי חיים שמסוגלים לטוס 120 קמ"ש, אנחנו הולכים עד שהטרף מותש, נופל שדוד, איזו זברה.
נכון.
וואו. גם זה יתרון של, של, של יצורים לא מאוד מוצלחים, אבל זה כן איזה יתרון.
ביתרון. כל דבר משמש את היצור שמפתח אותו. אז בהתחלה הזברה מחייכת לה חיוך שובב, ומתחילה לדהור, ואחרי יומיים היא כבר לא מחייכת, ואחרי 4 ימים היא קורסת.
וואו, הנה מצאנו יתרון שלנו על פני צ'יטה, למשל.
אחד היתרונות, זה צריך לזכור שהיתרונות הם כאלה שלא בהכרח אחד מבטל את השני. כן.
מעניין.
כן.
טוב, אנחנו נעצור כאן, נמשיך לדבר על מה שמוצג בתערוכה, ואנחנו רוצים לעבור כרגע למצרים, כי 50 מומיות התגלו בקבר אחד במצרים. יש כאלה שמעדיפים את המילה כך שהורגים אותה כמומיות, אבל מה שאתם רוצים. משרד העתיקות המצרי מסר שככל הנראה 12 מהמומיות הן של ילדים. הן נמצאו ב4 חדרים, בעומק 9 מטרים, בקבר שנמצא כ-250 קילומטר דרומית לקהיר, ובמקום גם נמצאו תאיבות, כלי חרס, פפירוסים, מי בדיוק עבור שם, ממתי המומיות האלה? אנחנו רוצים לומר שלום למדריך הטיולים, דוקטור גילי חזקין, שלום לך.
שלום, בוקר טוב. אני חזרתי לפני 6 ימים ממצרים, ואני יכול לומר לך שזה אחד הטיולים הטובים בעולם, אם לא הטוב שבהם. טיול רב עוצמה, ואת התגלית הזו שאתה מספר עליה, אני עצמי לא מכיר,
כן.
היא נמצאת באזור שהוא פחות מתויר, אבל מאוד מעניין, אזור אלמיניה, לא רחוק מהעיר אסיוט. זה זו שיש בו גם מרכז קופטי חשוב, ויותר חשוב, יש שם את קברי בני חסן, שהם קברים מתקופת הממלכה התיכונה, דבר שאנחנו בדרך כלל, כלומר, ראשית האלף בוא נאמר סוף האלף השלישי לפני הספירה, זה מה שאנחנו בדרך כלל לא מטיילים, לא מבקרים בטיולים, אלא רק בטיולים מאוד מאוד מעמיקים. ואת התגלית הזו, זה ככה לגבי מה יש לראות באזור. יש שם קברים מופלאים, עם ציורים של כנענים, שקצת מזכירים את הסיפור של בית יעקב שירדו למצרים. לגבי מה שאתה מדבר על המומיות האלה, אלה הן מומיות חדשות בקנה מידה מצרי. הן בסך הכל מהאלף הרביעי או השלישי לפני הספירה. כלומר, בסטנדרטים מצריים זה ממש אתמול בבוקר. כלומר, מתקופת בית תלמי, ואנחנו מדברים על מלכים הלניסטים שקיבלו על עצמם את התרבות המצרית. זה המקום לומר שתרבות הלניסטית היא איננה תרבות יוון, אלא שילוב של תרבות יוון עם תרבויות המזרח.
זאת אומרת, אז זה חשוב באמת לעמוד על ההבחנה בין יוונים לבין הלניסטים. זאת אומרת, זו תרבות שהיא, זה לא תרבות יוון, אלא התרבות שאפשר לאמץ אותה.
תרבות סינקרטיסטית, כן. אתה יכול לראות את זה, כלומר, אלכסנדר מוקדון בהחלט, אני חושב שהוא גם חשב על כוח, אבל גם איזושהי אידיאולוגיה של תרבות כלל עולמית, קוסמופוליטית, וכאשר הוא מגיע לפרס, הוא מאמץ את האלים, מיטרה ואורם ומזדה וזרטוסטרה, כלומר, האלים הזורסטרים, וכשאתה מגיע לאתר של פרספוליס שבאיראן, אתה באמת רואה שיר הלל להלניזם שמחבר בין התרבות הפרסית ליוונית. וכשאתה מגיע למקדש של אנטיוכוס קומגנה בנמרודה, במזרח טורקיה, אתה רואה באמת על מתחם, במתחם הקבר שלו, שגם מזכיר בצורתו את ההרודיון, אתה רואה פסלים שמעורבים אלים יוונים ואלים פרסיים. ככה תלמאים, כאשר אלכסנדר מוקדון מגיע למצרים, הוא מצייר את עצמו כמלך מצרי. וכן, הוא עובר מצריזציה, אגיפטיזציה של הדמות שלו, ולמשל במקדש לוקסור, רואים אותו מקריב קורבנות לאלים המצריים, כמו מלך מצרי, ויותר מזה, במקדש סיבה, בסיבה שרחוק על גבול לוב, הוא ניצל את הריחוק של המקום, ומיקם את עצמו לא פחות, אלא כאל מצרי. עכשיו, יורשיו הדיאדוכים, כאמור, בכל מקום, התמזגו עם התרבות המקומית. אחרי הקרב הגדול בשנת 312 בין בית תלמי לבית סלאוקוס, אנחנו רוצים שהסלאוקים שולטים בארץ ישראל וסוריה. הם בעצם סורים הלניסטים, שאנחנו קוראים להם בשירים היוונים, הם לא היו יוונים.
כן, אבל שוב נזכיר באמת את ההבחנה בין יוונים לבין הלניסטים.
וכאן
כן.
אנחנו מדברים על בית תלמי, על תלמאים. כאשר התלמאים הם אנשים ממוצא יווני, שקיבלו על עצמם את התרבות המצרית.
וואו.
כמה הם קיבלו את זה באמת, או כמה זה היה רק מן השפה לחוץ, כדי לקבל לגיטימציה, כפי שחשבו מתנגדים, זה נושא לדיון היסטורי, כי אנחנו לא עושה עכשיו סמינריון בנושא הזה, אבל אתה רואה, הם בנו מקדשים מצריים יפהפיים. אפשר להזכיר בהקשר זה את המקדש אדפו, שנמצא מצפונית לאסואן, והוא המקדש המצרי המושלם ביותר. כשאתה רואה שהם נטלו לעצמם חירות עם האמנות המצרית, והם לקחו עם כותרות שונות. אגב, אם אני מסתכל על המקדשים התלמיים במצרים, מהם שווה פרופסור אביונה את הרעיונות שלו לגבי שחזור מקדש הורדוס, כפי שהוא עשה באותו דגם מפורסם.
אני רוצה ברשותך, אולי שתרחיב לנו בכלל על מומיות באופן כללי. זאת אומרת, זו דרך מה? לקבור אנשים?
לא, לשמר.
לשמר. אז החנות? אוקיי, בבקשה.
כן, קודם כל צריך להגיד, יש שתי צורות לחנות אנשים. כלומר, הרעיון לחנות אנשים זה כדי לשמר את אותו אדם לחיי העולם הבא. כן, אנשים מאמינים שהחיים שלנו קצרים, נגמרים מהר, ומצפים לנו חיים בעולם הבא. אגב, לשם כך, המלך עובר דרך עם שנשמתו עומדת בכל מיני מבחנים, ובדרך רוצות לטרוף אותה כל מיני מפלצות, אבל לא זה העניין. היו אז בתרבויות שונות משמרים אנשים בחניתה יבשה, כלומר פשוט באקלים יבש שמים את הגופה בחול חם ולאט לאט 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 הגופה מתייבשת. את זה אנחנו מכירים גם בחוף
ממש ה... כמו שעושים פירות יבשים
אנחנו
כזה.
ממש כך, אנחנו כן. מכירים את זה גם מהחוף הפירואני. וואו. אם אתה היית במוזיאון למשל באיקה, יש שם את התרבויות של תרבות איקה ותרבויות פרקס מהמאה השביעית לספירה, שהם חנותות בצורה היבשה. גם אלה של תרבות צ'אצ'פויאס בהרים בפירו נחנתו בצורה דומה. גם אגב בסין, באגן תרים, המומיות של אגן תרים, אותם טיפוסים הודו-אירופיים שהיו שם לפני הסינים ולפני הטורקים, נחנתו בצורה יבשה. כך גם היה במצרים הקדומה ביותר. מתישהו במצרים, בראשית האלף השלישי לפני הספירה, לומדים לעשות חניתה מסוג אחר. כלומר, את האפקט של היבוש עושים בעזרת מלחים שונים, כן? מניחים את הגופה במלחים שונים, וככה גם נשמרת הרבה יותר טוב, השיער נשמר כולו. לוקחים אחר כך, סליחה לתיאור הפלסטי, אבל מכניסים דרך האף כלים מיוחדים, ודרך חורי האף מוצאים את המוח החוצה. אחר כך לוקחים את האיברים, עושים חתך בצד הגוף, לוקחים את האיברים הפנימיים, את הריאות לחוד, את הכבד, את התחול, את הכליות, כל אחד שמים בכלי, בדרך כלל מאלבסטר, ויש אלה מצרית שהיא הפטרונית לכל אחת מהאיברים הללו.
אלת האיברים הפנימיים.
עכשיו, כל אלה שונה לכל איבר.
יש אלה לכל איבר, אבל מה עושים עם המוח?
המוח לא נשאר, יוצא החוצה כמו שהמעיים.
אולי חשוב.
הלב מוכנס בחזרה, משום שהלב יעמוד אחר כך למשפט אוזיריס. אל המתים ישים את הלב על מוזניים, בצד השני תהיה נוצה, ואם הלב כבד מהנוצה, סימן שהחטאים המלך חטא. אם הלב קל מהנוצה, הלב יעבור, הנשמה תעבור לארץ, לעולם הבא. וישנם שירים שהמלך מבקש מהלב שלו לא יבגוד בו, כן? שלא יכשיל אותו במבחן המועצה. עכשיו, כמובן שהחניתה עבור מלכים הייתה ארוכה וממושכת, 70 ימים. חנותה עבור אנשים פצודים לקחה פחות, בין 70 ליומיים. השאלה היא במעמד של אותו חנות. מה שקורה, מה שמעניין הוא, שלמרות שכבר התקופה השושלתית במצרים נגמרת, התקופה הפרעונית נגמרת, אנחנו רואים שחלק גדול מהתרבות המצרית, לא רק התרבות החומרית, ממשיכה על ידי התלמאים, והתלמאים ממשיכים לחנות, גם התלמאים וגם הרומאים אחריהם. ובמוזיאון המצרי בקהיר אפשר לראות מומיות יפהפיות שנחנתו בתקופה ההלניסטית, כלומר תלמאית רומית.
אנחנו ברשותך נעצור כאן, ורק באמת נציין שמי שרוצה לדעת מה קורה בבסיס או מאחורי הידיעות האלה, משרד העתיקות המצרי עושה מאמץ מאוד גדול כדי גם לפרסם את הדברים האלה, גם לעודד גילוי, כדי גם לשפר את מצב התיירות במצרים. ולכן אנחנו גם...
זקוק מאוד כן. לשיפור, כן.
אנחנו רוצים להודות לך, מדריך הטיולים דוקטור גילי חסקין, תודה לך על השיחה
הזאת. תודה רבה לך, להתראות.
ואנחנו עוברים ליאיר אנגל, המעצב, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, שמגיע אלינו מסגרת הפינה אין על כדור הארץ שלנו ביקום. שלום לך.
שלום וברכה.
קודם כל, איך היה בכנס הקיימות הבינלאומי שנערך בווינה? בפעם האחרונה שדיברנו איתך, אתה התנסית עלינו באמצעות שיחת חוץ.
חס וחלילה, וזה כאמור לא היה כנס קיימות, דווקא היה כנס כלכלי, שדיברו בו גם על קיימות. זה הכיוון שלנו.
שוב הלכת ללמוד איך עושים כסף קל.
אני אדבר איתך על זה אחר כך.
תוך כדי פחות להרוס את כדור הארץ.
כן, אבל הרעיון הוא באמת איך אפשר להכניס את הדברים האלה לתוך המערכת, איך זה הופך להיות חלק מתוך המערכת הכלכלית שלנו, ולא עוד איזה תוסף מבחוץ. איך זה... מתחילים להבין שיש בעיות, שהבעיות האלה, כמו ששמעת למשל בטהרן,
כן, נכון.
חוסר המים גורמת להתמוטטות
כללית. בטהרן דיברנו היום על ארצות הברית והגוש האוויר הקר שהגיע לשם גם כן.
זה קורה בכל מקום. ולאט לאט מתחילים להבין שאם לא התייחסו לזה כחלק בתחשיבים של כל דבר, אז תהיה בעיה רצינית. היום יש לי דווקא סיפור חיובי.
כן.
בניגוד לזה. אז אולי לא שמעת על העיר, קוראים לה אסקילסטונה.
לא, אני מכיר חדרה, מכיר חולון, מכיר נתניה.
אז זהו, זה עיר, היא לא קטנה כל כך, יש לה משהו כמו 120 אלף תושבים, זה כבר מתחיל להיות סדר גודל, 112 קילומטר מסטוקהולם, ושם פתחו לפני כמה שנים, עכשיו זה יוצא כזה, עכשיו זה כבר בשל לפרסום, קניון מול, כאילו חנויות, שיש בו ייחוד, הוא הכל חנויות מאוד מאוד יפות, הוא מאוד מאוד מצליח כלכלית, הוא הרוויח בשנה האחרונה כמה מיליונים, ואתה יודע שאצלנו מיליונים של יורו, ופה בארץ יש בעיה בקניונים, יש פחות ופחות אנשים שמגיעים.
תגיד, כמה קניונים צריך כבר?
זהו, לא צריך הרבה.
וגם זה שכפול של אותו דבר, כמה חולצות אני יכול לקנות כבר?
בדיוק.
מה?
אז זאתי שמנהלת את הקניון, שאתמול דיברתי איתה, בשביל להכין את הפינה, קוראים לה אנה ברסטרום, והיא החליטה, היא ניהלה כמה כאלה מרכזי קניות בסטוקהולם, ואחרי שנולדו ארבע הבנות שלה, והיא ראתה את ההשפעה של תרבות הצריכה, ראתה עוד פעם, רוצים ללכת לקניות, קונים, כל הדברים שדיברנו עליהם, אנשים מפצים את עצמם על מצב רוח רע בקניות, כן, על מצב רוח טוב בקניות, כל דבר. טוב,
גם שמענו, לאחרונה דיברנו בתוכנית שלנו על ההקבלה בין נראות של קניון לבין בית מקדש. המקומות האלה הפכו לגמרי. להיות מסוג של היכל גדול, שבנוי משייש, מפואר מאוד, נראה כמו היכל, כמו טירה כזו. נכון. לתת לנו, לא יודע, לגרום לנו להתרגשות דתית, כשאנחנו רואים כל מיני מותגים של תחתונים.
אתה לא רואה אור יום.
נכון,
יש לך מוזיקה. מבסמים אותך כל הזמן, יש פסמים מיוחדים, כאילו אתה מנותק מהחוץ.
רק שלוף את הארנק ותקנה דברים מיותרים.
אז היא החליטה, הזדמנה לה הזדמנות, זה די מסובך, כי פה בארץ אולי לא, זה לא ברור, אבל כל הקניון שלה, כל הקניון שלה, זה חנויות של יד שנייה.
מעניין.
אין שום דבר חדש בחנות הזאת. הדברים אולי החדשים היחידים זה מוצרים שחידשו אותם, מחדשו אותם, כאילו שיפצו אותם ומוכרים אותם מחדש, או עיצבו מוצרים מחומרי פסולת.
מעניין איזה יתפוס בארץ הרעיון הזה.
אז זהו, אז שאלתי אותה בעצם איך הדבר הזה קם. זה בנוי הכל על מרכז המחזור של העיר. כלומר, עכשיו, זה לא כמו אצלנו. באירופה, בכל מיני מקומות, גם בצרפת, גם בשוודיה, פינלנד, דנמרק, יש מרכזי מחזור עירוניים. כלומר, אתה רוצה לזרוק משהו, כי אתה לא רוצה אותו ספה למשל, אתה לא יכול לזרוק אותה בחוץ. אתה לא יכול להניח אותה ליד הבית, אתה חייב לקחת אותה למרכז המחזור.
אני חושב שגם בישראל אסור, אבל כולם עושים את זה. אתה רואה פתאום בחוץ מקרר, מכונת כביסה, אנשים נפטרים.
מקרר ומכונת כביסה זה כבר בניגוד לחוק. הם מכשירים חשמליים, חייבים לפנות אותם. אבל יתר הדברים, אתה עדיין יכול לשים אותם.
נכון.
אבל אני מדבר איתך על הכל. פלסטיק, בקבוקים, אתה לא שם את זה ליד הבית.
זה מין מרכז שממיין את הדברים האלה ובוחן אפשרות להשתמש בהם שוב.
אתה ממיין. זאת אומרת, אתה מגיע לשם עם רמפה.
מעניין.
יצא לי לבקר בכזה מקום בצרפת, במרסי, שזה עיר שהיא מאוד דומה לעיר בישראל, כן? אתה עולה עם האוטו לרמפה, ויש לך כמה מחולות, ואתה שם את הדברים. אם זה דברים, יש חלק מהדברים שממש זורקים, כמו בקבוקים, כמו הדברים שאנחנו רגילים. אני לא מדבר על פסולת אורגנית, שזה אוספים בבתים.
כן.
אלא, עכשיו, אם יש לך מוצרים טובים, שראויים לשימוש, ודאי. בגדים וכו' וכו', אתה מניח אותם בערימות מסודרות, ואתה משאיר אותם שם. שם גם הרבה דברים ששווים כסף, כן? אנשים לא מוכרים אותם יד שנייה, פשוט מביאים את זה לשם. לה יש צוות שלם שעובד עם עיריית סקילסטונה, ולקניון דרך אגב קוראים ריטונה, אבל זה בעצם קיצור של השם של העיר.
כן.
בהתחלה זה היה קצת מוזר, אה?
אבל
וממיינים את כל הפסולת, בוחרים מה יכול להיות, מנקים, משפצים, מסדרים, ומוכרים את זה בחדש. ונוצרו שם חנויות סביב הדבר הזה. יש חנויות למשל של מעצבים, יש תערוכות של מעצבים וכולי, והדבר הזה הוא עובד כבר כמה שנים, אבל בשנה האחרונה הוא נכנס לתפעול בצורה כזאת שהוא מרוויח כסף, בניגוד לקניונים המסחרים שמפסידים היום כסף. דבר נוסף שיש להם, שאולי מעניין, יש להם בית ספר לעיצוב. אבל זה לא אקדמיה לעיצוב, זה משהו שממומן, תוכנית שממומנת עליהם משרד העבודה שלהם, שאם אתה עכשיו רוצה לקחת שנה וללמוד על קיימות, סביבה, ואתה רוצה לדעת איך לשפץ כל מיני מוצרים וחפצים, אתה בא לשם ויש לך מורים מקצועיים, זה לא עולה כסף לתושבים שוודים, ואתה לומד למשל איך לשפץ את הרהיטים ול... אתה יכול או לפתוח חנות או לעשות את זה לעצמך.
מעניין מאוד. אנחנו נעצור כאן ברשותך. תודה רבה ליאיר אנגל שהגיע לך, ותודה רבה לפרופסור יואל רק מבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, חבר האקדמיה הלאומית שנשאר איתנו לעוד שעה. עוד לא מצינו את האבולוציה, רק התחלנו, אבל הנושא מרתק, מעניין. האורחים שלנו הם רז חסון וגיל מרקוביץ', המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטליטי אמירן, מפיק בפועל אבי שמאי. תודה רבה לכן איתך על הסיוע, על הביצוע הטכני די ג'אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה, זה הפך להיות רולר ארוך כמו הרולר של בן חור. אנחנו גם, אפשר לשמוע אותנו גם בצעות היישומון החינם מכאן הודי. אנחנו יוצאים למבזק ומיד חוזרים לעוד שעה מרתקת שעוסקת בין היתר באבולוציה עם פרופסור יואל רק. מיד.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, נלחמים בזיהום האוויר באמצעות ויתור על החופשה שלנו בחול. השאלה המרכזית היא איך נלחמים בזיהום האוויר שגורם בין היתר להתחממות גלובלית, להתחממות הגלובלית, אבל לא רק. איך מסלקים מהאוויר את הפחמן הדו-חמצני? ואחת הדרכים היא לוותר על טיסות שמתברר שהן נחשבות להן מזהמות מאוד. רבים שוקלים את הפתרון הזה ברצינות, ואנחנו מיד נענה על השאלה, האם כדור הארץ חשוב יותר מחופשת הסקי שלנו? מיד. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים. בכאן תרבות, אני דודו ארז, החל מהשבוע. בירושלים, התערוכה נתיב המאובנים, העדות לאבולוציית האדם, תערוכה מרתקת. שבה אפשר יהיה לראות מאובנים נדירים, בין השאר גולגלות מאובנים שגילן המוערך הוא יותר משלושה מיליוני שנים. מדובר בהעתקים של מוצגים מתוך אוסף פרטי של פרופסור יואל רק מאוניברסיטת תל אביב וחבר האקדמיה הלאומית למדעים, שנמצא איתנו כאן לעוד שעה מרתקת שעוסקת באבולוציה. אלה פריטים שאספת במשך 40 שנה, אז אתה איתנו. התערוכה עצמה מתקיימת בבית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. היא נפתחת באופן רשמי ב-12 בפברואר, יום דרווין, אבל כבר עכשיו אפשר להגיע לשם, נכון?
כן, אפשר כבר עכשיו.
וזה באמת אחד הנושאים המרתקים ביותר, ובאופן מוזר הוא גם קצת שנוי במחלוקת, בא בגלים כזה. יש שנים שאומרים, אוקיי, אבולוציה, ואז אומרים, רגע, לא יכול להיות, זה משהו אחר. אבל לא, אולי אבולוציה וכו'. מין גל סינוס כזה. אנחנו נעסוק באבולוציה ונעסוק בעוד עניינים. נודה למי שעמל ועדיין עמל על המשדר. האורחים שלנו הם רז חסון וגיל מרקוביץ', המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטליטי אמירן, מפיק בפועל הוא אבי שמאי. תודה רבה לכן איתך על הסיוע ועל הביצוע הטכני די ג'י אלון נקלר. תודה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. אז אנחנו חוזרים לאבולוציה. נזכיר שיום דרווין הבינלאומי חל ב-12 בפברואר, שזה בעוד שבוע, ואז זאת תהיה הפתיחה הרשמית של התערוכה. אוסף מרגש של הוכחות או כל מיני גולגלות שממחישות את הנקודה, את התיאוריה הזו. אנחנו דיברנו על על ההתפצלות של האדם מהשימפנזה, הארדיפיתקוס, נכון? אני מבטא, הפיתקוס זה משהו שאנחנו מכירים, את הארדי כן. פחות. בוא נדבר על לוסי המפורסמת שהיא סלבריטאית.
נכון.
המצטלמת באינסטה.
כן. אז זה באמת, ארדיפיתקוס הוא באמת קרוב מאוד, הוא לא ההתפצלות, אבל הוא קרוב מאוד לנקודת ההתפצלות. וממנה, אפשר ללכת בצעדים שהם פונקציה של התקציב שהיה לרשותנו, לעלות במדרגות לכיוון שלנו, לכיוון של הומו סאפיאנס, הבא בתור באמת אחרי לוסי, אחרי ארדיפיתקוס.
שוב נזכיר את סיפור הבוהן שהזכרת בסוף השעה הקודמת, ואם אתם לא יודעים על מה אני מדבר, שווה לכם להאזין גם כפודקאסט למה שאמרת, כי זה סיפור מרתק על הקשר בין הליכה לבין הצורה נכון. של הרגל שלנו. בבקשה, אז בוא נעבור באמת.
הנקודה הזאת היא מאוד רלוונטית גם לגבי לוסי.
מעניין.
לוסי זה באמת החוליה הבאה בנתיב התקדמותיים, בנתיב המאובנים. גילה 3.5 מיליון שנים. אני מדבר על המין אוסטרלופיתקוס אפרנסיס, ככה אנחנו קוראים לה. ולוסי היא באמת הנציגה המאוד מאוד ידועה. יש כמה דברים שנובעים מעצם העובדה שנתגלה שלד שלם. למה אני מזכיר את הדבר הזה? משום שהעובדה הייתה ידועה מאז ומעולם שאנחנו כבני אדם הולכים זקוף, הידיים אצלנו קצרות מהרגליים. אצל הצ'ימפנזים למשל, הרגליים הם, סליחה, אני חוזר עוד פעם, הידיים אצלנו קצרות מהרגליים, אם זה מה שאמרתי, ואצל הצ'ימפנזים זה להפך, הידיים ארוכות מהרגליים.
מה היתרון בזה?
כן, יש לזה את כל ה... למשל, אצלנו זה חלק מה... חלק מההסתגלות להליכה זקופה.
מעניין.
אוקיי. ואז זה דבר שאפשר למדוד או אפשר להעריך על שלד אחד שלם. כלומר, שלד של פרט שלם. כי אין שום טעם להשוות את אורך היד שלי לאורך יד של מי... לאורך רגל של מישהו הרבה יותר קצר ממני. אבל ברגע שמדובר בפרט שלם, אז יש לנו את המדידות המשמעותיות האלה.
וואו.
וזה באמת ברגע שנתגלתה, ולא צריך כאן הייטק ולא שום דבר, כל מה שצריך זה סרגל. לתדהמתנו נוכחנו לדעת שלוסי, שמבחינת גילה היא מחצית הדרך הכרונולוגית, הידיים והרגליים שלה הם בני אותו אורך. אוקיי?
וואו.
כן.
זה קו התפר?
זה אחת מהחוליות.
וואו.
לעומת זאת, יש לנו גם אינפורמציה על כף רגלה, וכף רגלה כבר היא כמו ששלנו. כלומר, וואו. הבוהן הוא כבר לא כמו אצל ארדיפיטקוס, כפי שדיברנו.
כבר חלק משאר האצבעות.
חלק משאר האצבעות.
שאפשר לה ללכת כנראה בצורה טובה.
ההליכה הרבה יותר מושלמת.
וואו.
כי הבוהן, כפי שכבר ציינו, הבוהן הגדולה, היא בעצם דוחפת אותנו בהליכה הזקופה, היא חשובה מאוד.
כפי שהגדרת יפה בשעה הקודמת, מפילה אותנו לעבר הצעד הבא.
מפילה אותנו כל צעד.
ממש. וזה משהו שעורר שערה?
בזמנו, כן, בזמנו זה עורר שערה. היום זה כבר חדשות ישנות. אבל לוסי, עם כל היותה מפורסמת, אנשים נוטים לשכוח שהיא נתגלתה ללא גולגולת.
מה?
כן, לוסי נתגלתה ללא...
אין לה ראש ככה?
אין לה ראש, הראש עבד לה הראש. יש לה לסת ויש לה חתיכה קטנה מקופסת המוח. ואנחנו, האתגר הגדול שלנו במשך כמעט 30 שנה כבר, זה היה לחזור למקום ולחפש את הגולגלות.
די. ומצאו,
וכן, אני מוכרח להתהדר בעובדה הזאת שאני מצאתי את הגולגולת הזאת.
זה בסדר גמור, מורים כן. לא לחר למי, אנחנו כן. לא... אוקיי.
והדבר הפנטסטי זה כן. שעדיין נפח מוחה הוא עדיין לא התקדם בכלל.
אז מעניין, אז הוא לא התקדם, אז איפה הייתה קפיצת הדרך בנושא ההתפתחות המוח?
הרבה יותר מאוחר. כי לוסי גילה בערך 3-3.5 מיליון שנים, ואנחנו מדברים על 1.5 מיליון, שאז אנחנו עדים בעצם, 1,800,000 שנה, אנחנו עדים לתחילת העלייה בנפח המוח.
עכשיו, שוב, רק מדעית, האם בהכרח עלייה בנפח המוח, זאת אומרת, מוח גדול יותר, זה אומר שאנחנו יצורים חכמים יותר או מורכבים יותר, או ש... או ככלל אצבע זה נכון?
זו שאלה מצוינת, משום שככה הדברים נתקבלו בהתחלה. אין גם ספק שנפח מוח אומר משהו.
כן.
העובדה שאנחנו משוחחים פה אחד עם השני, זה בגלל שנפח מוחנו הוא 1400 סמק. אבל הנקודה הזאת היא נקודה טעונה היום, כמו שכל ילד מבין, אי אפשר להרשים היום ילד עם קומפיוטר ענק, מה שיותר חשוב מעניין. זה הארכיטקטורה שבתוכו.
מעניין.
ואנחנו הולכים ומגלים דברים פנטסטיים לגבי המציאות הזאת. זאת אומרת, לא מספיק שיש לנו נפח מוח גדול, למשל הדולפינים נפח מוחם הוא בערך כמו ששלנו. אבל הוא קשור למשל לכל העניין של הניווט באמצעות סונאר.
צריכים תכונה אחת שמסייעת כן. להם לשרוד וכו'.
כן, כן. לכן העניין הזה של נפח מוח גדול, ברור שהוא משמעותי, אבל יש עוד הרבה דברים לקחת בחשבון.
כן, התשובה היא באמת מורכבת יותר. כן. אז, אבל מתי בכל זאת המוח גדל?
אז אנחנו מגיעים ליצור בהמשך, כן? בהמשך כן. אנחנו מגיעים ליצור שנקרא הומו הביליס. הומו הביליס, אנחנו כבר יודעים שהוא נפח מוחו כבר, אנחנו קוראים לזה מועדון 600 הסמק, הוא כבר קצת יותר...
קצת באמת מזכיר שיחה על אופנועים.
כן, נכון. ולא מפתיע שזה גם הייצור הראשון שאנחנו מוצאים כלים יחד.
אז אולי, שוב, אולי זה סתם מתאם או שלא, אבל לא משנה, אבל אולי יש קשר בין עליית נפח המוח לבין השימוש בכלים.
אין ספק. וואו. משום שמהרגע הזה אנחנו כל הזמן נתלווה את עליית המוח, שכלול יותר ויותר, או מתלווה לו שכלול של הכלים בצורה יותר
דומה. כשמדברים על כלים, למה מתכוונים? כי אני מכיר טענה שבעלי חיים לא משתמשים בכלים, אבל יש כאלה שאומרים שעורב, מפצח.
כן, אנחנו מדברים על כלים שמראש מתוכננים להיות כלים, והכלים האלה שאנחנו מדברים עליהם של הומו הביליס, הם כלים באמת שיא הפשטות. אני מראה שיקופיות, ואנשים אומרים לי, תשמע, יש לי כאלה מאות בגינה. האמת היא שהם מאוד מאוד סטנדרטיים, הם לוקחים חלוק, ורואים בתוכו כבר את החלקים, את החלקים החדים, שאפשר להשיג אותם דרך סיטוט והסרה של כמה נתזים.
זאת אומרת, פשוט שאיפו אבנים?
סיטטו אותם.
וואו.
ובאמת, הדבר הוא מאוד מאוד פשוט. ולאחר מכן, אנחנו רואים אבולוציה, מקבילה לאבולוציה האנושית, אנחנו גם רואים אבולוציה שמקבילה פחות או יותר בשכלול של הכלים.
וואו, מדהים. אתה אומר שאנחנו, זאת אומרת, הכנת הכלים היא מראש, וזה גם העניין, כי זה לא ממש לצורך
נכון,
עניין
אין,
קונקרטי,
אין לנו...
אלא האדם הרחין כלים מראש. זו ההבחנה בכל מה שקשור לכלים.
נכון. יכול להיות שהיו כלים גם לאפרנסיס, אבל הם לא כלים שאנחנו קוראים להם כלים ברי קיימה. אולי הם לקחו ענף, אולי הם לקחו עצם, לקחו וואו, דברים
כן,
כאלה.
בדיוק.
אבל כאן אנחנו רואים כלים שמראש עוצבו לשימוש מסוים.
וואו, ומה הנקודה הבאה שאפשר לקפוץ אליה? למרות ששוב, אמרת שמדובר במין סקאלה שאנחנו עוברים בכמעט
אז למבקרי התערוכה אני מסביר כן. שאם היה לנו את התקציב, למעשה... הויטרינות האלה היו כל כך צפופות שלא היינו מצליחים להבדיל במעבר שבין אחד לשני.
כן.
הרווח שבין הויטרינות עוזר לנו להגדיר את המינים האלה או את החוליות האלה. אז הנה, אז יש לנו את הנקודה הבאה.
כן.
זו נקודה שידועה בהיסטוריה של המחקר, ידועה מזמן. אנחנו קוראים לו הומו ארקטוס. הומו ארקטוס זה האדם הזקוף, וכאן אנשים מתפלים, הרי אדם זקוף כבר אנחנו מכירים מראש.
כן.
הרבה לפני כן. אבל כאשר הומו ארקטוס...
זקוף מאוד.
לא. אבל כאשר הומו ארקטוס נתגלה,
כן.
זה היה באמת אחד הסיפורים הדרמטיים ביותר בסיפור המחקר, הוא התרשמו מהעובדה שהוא הולך זקוף, וקראו לו הומו ארקטוס.
אבל הוא לא בהכרח היה הראשון שהלך זקוף.
הוא לא היה, אנחנו יודעים את זה, כן. אבל... הקוד הטקסונומי שאנחנו מחויבים לו, אנחנו לא יכולים להחליף את השמות כפי שאנחנו רוצים.
זאת אומרת, קראו לו בשם על פי מה שהחליטו באותה תקופה, אבל אז כאילו שהוא לא היה הראשון.
נכון.
ומה יפיין אותו? אז הוא לא היה הראשון שהיה זה.
נפח מוח הרבה יותר גדול, ומה שיפיין אותו, מה שיפיין אותו זה גיאוגרפית, הוא הראשון שבעצם יצא מאפריקה. נפח המוח היה של 900 אלף סיסי, סמק, וזה נפח מוח שאפשר לו בעצם להשתחרר מבית הגידול הביולוגי שלו, ולהתפשט על פני כל העולם. וזה...
ואכן הוא יצא מאפריקה והתפשט, כן. כן?
זאת אחת מה שנקרא יציאת אפריקה הראשונה. אנחנו רואים אותו בעצם במזרח הרחוק, רואים אותו באירופה, הוא עדיין היה חי וקיים בזמנו באפריקה, אבל למעשה הוא התפשט על פני כל העולם הישן.
אז נפח המוח גם אפשר לאדם הזקוף, כפי שקראו לו אז, אבל הוא לא היה הראשון, להתפשט.
בדיוק. צריך לחשוב על זה. נפח מוח מאפשר לו לשאת מים, מאפשר לו אולי שימוש באש, מאפשר לו צייד יותר משוכלל, כל הדברים האלה שמאפשרים לו בעצם להתפשט.
אז זה ההומו אירקטוס, ומה עם ההומו ספיאנס? שזה אומר אנחנו, נכון?
זה אומר אנחנו, ויש לנו כאן, בתערוכה יש שתי תחנות שאני מאוד הקפדתי שהם יתקיימו. אחת זה הומו ספיאנס, אנחנו. זה התחנה האחרונה בינתיים.
שאיפה מצאו את היצור הזה?
את היצור הזה, קודם כל גילו, אנחנו יודעים שזה בערך, תחילת הווייתו, זה בערך לפני 200 אלף שנה.
וואו, לא הרבה.
לא הרבה.
וואו.
נכון. ואותו אנחנו מוצאים באפריקה, מוצאו באפריקה, ואנחנו מוצאים אותו גם כבר יוצא מחוץ לאפריקה, בנקודות מסוימות. אנחנו קוראים לזה יציאת מצרים, יציאת אפריקה השנייה.
וואו, טוב, אז מיד נרחיב על ההומו ספיאנס, וגם יש לכם גם בתערוכה מין טריק כזה שאפשר לראות גם אותנו ככאלה, משהו עם מראה, נכון?
זה סיפור פשוט, כן.
נכון, כן, יש שם, שווה לבוא, זה מאוד מסקרן. טוב, אנחנו רוצים לעבור למלחמתנו בזיהום האוויר. באמצעות, בין היתר, ויתור על החופשה שלנו בחול. השאלה המרכזית היא איך נלחמים ב-CO2, בפחמן הדו-חמצני שנמצא באוויר, בריכוז הולך וגדל, שגורם בין היתר להתחממות הגלובלית. אחת הדרכים היא מתברר לוותר על טיסות שנחשבות למזהמות מאוד. רבים שוקלים את הפתרון הזה ברצינות. יש דרכים אחרות להילחם ב-CO2, כמו למשל להשתמש בדלקים סינתטיים שדווקא מזהמים פחות, ואף חברה קנדית שנקראת Carbon Engineering, שפיתחה טכנולוגיה לשאוב פחמן דו-חמצני מהאוויר, טונה ביום של פחמן דו-חמצני, ובין היתר גם מייצרת דלקים סינתטיים נקיים, קוריוז, אפילו ביל גייטס עוד יש שהוא תומך בחברה הזו. כתבה שסוקרת את הפתרונות האלה פורסמה בעיתון דה מרקר, ואנחנו באמת רוצים לברר מהו הפתרון האולטימטיבי לזיהום האוויר ול-CO2 באוויר. שלום לי פרופסור רון מילוא מהמחלקה למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אז יכול להיות שהתשובה היא שלל פתרונות?
התשובה היא בטוח תהיה שלל פתרונות. לצערנו אין לנו פתרון כזה כמו איזה אנטיביוטיקה שבמכה יפתור את המחלה הזו שקורית לכדור הארץ. נצטרך הרבה דברים יחד.
עכשיו, אז אם תוכל לתת לנו סקירה באמת של מה אפשר לעשות, כי אני מבין שגם זה עניין של עלות. קראתי גם בכתבה שיש מחיר פשוט לשאיבת CO2 מהאוויר, ובעצם כך ניקיון האוויר. זאת אומרת, יש גם עניין של עלויות. אז מה הפתרונות כרגע ביחס לעלויות שלהם?
כן, אז יש שני צדדים למסווה הזו. צד אחד זה הניסיון, כמו שתכף נדבר, מה שהחברה הקנדית הזו עשתה, של לבוא ולקחת את הפחמן הדו-חמצני מהאוויר. הכיוון השני בא ואומר, בוא נראה איך אנחנו יכולים לא לפלוט את זה מההתחלה. כן, וזה השני כיוונים. די ברור שהרבה יותר קל אולי לבוא לעשות, או לא יודע אם קל, אבל אם יצליחו לעשות שינוי התנהגות שלא יוצא את זה מההתחלה לאוויר, אז הצלחנו לפתור את הבעיה ככה מהשור.
זאת אומרת, אפשר מלכתחילה לא לפלוט CO2 פחמן דו-חמצני.
כן, או לפחות לנסות כמה שפחות.
אז איך מצמצמים את הפליטה או ממזערים אותה?
אז זה באמת קשור לאותם שינויי התנהגות, כמו אם מחליטים לטוס פחות, אם מחליטים להשתמש בתחבורה ציבורית, זה מושפע ממה אנחנו בוחרים לאכול. אז זה כל הכיוונים האלה שהם שינויי התנהגות, זה לא תמיד קל לבני אדם, אבל זה בהחלט כיוון שנראה שיהיה חייבים
ללכת גם אליו. למשל לאכול פחות בשר, נכון? זה גם חלק מחגיגת הפגיעה בכדור הארץ.
זה גם עושים במחקרים שהפליטות באמת מבשר, ספציפית מבקר, הן משמעותית יותר גבוהות מאשר מאלטרנטיבות.
אז אפשר באמת לקחת חלק במאמץ הבינלאומי הזה למזער, באמצעות אכילת הדברים הנכונים, שימוש בתחבורה ציבורית וכולי, וגם שימוש בדלקים שהם פחות פולטים CO2, נכון?
כן, אז גם שם, נגיד, אז אם נחזור רגע לאותה חברה קנדית, אז מה שהם עושים שם, יש חוקרים, כולל חוקר מאוד מפורסם מאוניברסיטת הרווארד בשם דייוויד קיף, שבאים ומפתחים טכנולוגיה של באמת לבוא ולקחת את הפחמן הדו-חמצני מהאוויר, אחרי זה אפשר גם לייצר מזה כל מיני דלקים סינתטיים, כמו שהזכרת, וזה דורש מכונות גדולות שהם הצליחו לבוא ולהדגים אחת מהם בצורה, נגיד, מפורטת בפעם הראשונה, כולל לבוא ולהעריך כמה כסף עולה להם לעשות את את התהליך הזה, וזה הייחוד של המאמר הזה.
מעניין, אני מנסה להבין, האם יש דרך, דיברת גם על דלקים סינתטיים, גם דיברנו על מזעור הנזק שלנו באופן פרטי, וגם על הדרך לשאוב פחמן דו-חמצני מהאוויר. האם יש דרך, אני לא בטוח שהבנתי, האם יש דרך לשאוב פחמן דו-חמצני ולהפוך אותו לדלק? זאת אומרת, אפשר להשתמש בפחמן הדו-חמצני הזה לתעשייה ולהפוך אותו לדלק?
אז בעיקרון אפשר, אבל זה דורש עוד השקעת אנרגיה, שאתה צריך גם אותה לבוא ולקבל איכשהו. אז כמה שנגיד בעולם נצליח להתקדם, מדענים ואחרים שיצליחו לבוא ולהוביל לזה שלנו יותר אנרגיה, נגיד סולארית מהשמש, או אנרגיית רוח, כל מיני אנרגיות מתחדשות, נקבל את האנרגיה בלי לבוא ולפלוט דברים לאוויר, ואז אפשר לקחת אותה ולהשתמש בה, כדי לבוא ולגרום שיהיה פחות פחמן דו-חמצני באוויר.
טוב, אז באמת יש הרבה פתרונות מהרבה מאוד כיוונים. אם תוכל רק בכל זאת לספר לנו מדוע ה-CO2 נחשב לזיהום. הרי זה חלק מהאוויר באופן כללי, והוא קיים באוויר, נכון?
נכון, אז זה קיים. אבל מה שקורה זה שבעצם אנחנו באים ולוקחים כל מיני דלקים שנוצרו לפני משהו כמו 100 מיליון שנה, אנחנו באים ומוצאים אותם מבטן האדמה, מוסיפים עוד הרבה פחמן דו-חמצני לאוויר, והפחמן הדו-חמצני, יודעים כבר הרבה זמן, משמש בתור אותו גז חממה, מה שמתייחס לתהליך שהוא בעצם קולה חלק מהקרינה של השמש, במקום שהיא תבוא ואחרי שהיא תהיה מוחזרת חזרה לחלל, היא מצטברת ומחממת יותר את כדור הארץ, וזה הבעיה עם הפחמן הדו-חמצני. זה דרך אגב בעיה אחת, יש עוד כל מיני דברים, דוגמה מדאיגה אחרת, היא ההשפעה שלו על האוקיינוסים. פחמן דו-חמצני גם משמש בתור חומצה חלשה, כמו חומצות שאנחנו בדרך כלל מפחדים מהם, אבל חלשה יחסית, ובכל זאת, בגלל שזה כמויות כל כך גדולות, זה גורם להחמצה, שינוי של הדבר שנקרא pH,
כן, ערך ההגבה, או, כן, כפי שאנחנו מכירים, בסיס או חומצה, נכון, אותה סקל, 1-7, 14, כן.
בדיוק, וזה גורם לזה ששוניות אלמוגים ברחבי העולם, הן פשוט נמצאות באותו pH יותר נמוך, שגורם לזה שהן מתמוססות יותר, וזה פגיעה דרמטית בסביבה הימית.
כן, טוב, באופן כללי הדברים האלה משפיעים עלינו מאוד, עשויים להשפיע מאוד אם לא נבלום באמת את כל הנושא ה-CO2 באוויר שהולך וגדל.
כן, ופה זה באמת השילוב הזה, כמו שהתחלנו בהתחלה, גם מכיוון של מדענים ותעשיות שמנסות לבוא ולחשוב איך לבוא לפתח דברים חדשניים שהתמודדו עם זה, וגם חזרה אלינו, מי שבאים בחיים שלנו ובהחלטות שלנו, מובילים לזה שנפלט יותר.
אגב, העובדה שצוינה בכתבה שביל גייטס תומך בחברה הקנדית שפיתחה טכנולוגיה לשאוב פחמן דו-חמצני מהאוויר ובעצם כך לנקות את הזיהום מהאוויר, העובדה הזו היא מה? היא אומרת שהוא מאמין מאוד בחברה הזו, זאת אומרת, זה חלק מיחסי הציבור של החברה?
אתה יודע, הם בוודאי מתגאים בזה. אני חושב שיש, אתה יודע, ברחבי העולם, אנשים שככה יש להם את הקשב לבוא להסתכל, אתה יודע, מה מאיים על האנושות ומה חשוב לאיכות חיים שלנו גם כן, רואים שהסיפור הזה של התקופת שפע באמת יוצא דופן שאנחנו נהנים בה, גם ממזון בשפע וגם מבריאות הרבה יותר טובה ממה שהייתה אי פעם, זה הכל נהדר, אבל את המחיר לזה משלם הרבה פעמים כדור הארץ, שזה סך הכל הסביבת חיים שלנו, אז מתישהו זה גם פוגע באיכות חיים שלנו, ואז אנשים כמו ביל גייט, שיש להם את היכולת לבוא וזה, אומרים, אוקיי, גם אם הנשיא שלי לא מחליט לבוא ולהשקיע בזה כל כך הרבה, אני מוכן לבוא ולתת מהכסף שלי כדי לבוא ולראות שזה ילך ויתקדם, ונראה לי שזה הבסיס לבוא לתמוך בכאלה דברים.
טוב, אני מודה לך על השיחה הזו, פרופסור רון מילוא, מהמחלקה למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע. תודה לך.
ביי.
טוב, רגע לפני שנעבור לשיחה הבאה, בכל זאת אני רוצה לנצל את מי שנמצא איתנו כאן, פרופסור יואל רק מבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, וחבר האקדמיה הלאומית. שוב, אתה כאן בגלל או בזכות תערוכה שכבר נפתחה, תיפתח רשמית ב-12 בפברואר על האבולוציה. דיברנו מעט על יצורים שמצאו, אני אסקור לאחור, נראה מה למדנו עד כה. דיברנו על ההתפצלות של האדם מהשימפנזה, או ליתר דיוק מאב קדמון, ולא נסרטט קו ישיר בין השימפנזה. זאת אומרת, מוצא האדם הוא לא מהקוף, אלא מאב קדמון. אנחנו בני דודים, ולא קרובים ישירים. דיברנו על הארדיפיתקוס. הארדיפיתקוס, בהתחלה כיצור ראשוני, שאולי מעיד על ההתפצלות הזו. אחר כך דיברנו על לוסי, המפורסמת יותר, ואז עברנו להומו אירקטוס, נכון?
להומו הביליס.
נכון, הביליס. אוקיי, הנה, הומו הביליס והומו אירקטוס.
נכון.
ואנחנו עכשיו בהומו ספיינס.
נכון.
הנה, עכשיו, קצת מבלבל, אבל ההוא עומד, ההוא, הביליס, זה מה? זה קשור לסביבת מגורים? מה זה הביליס?
הביליס הוא האדם המכונן, היכולת לייצר, עצם העובדה שהוא ייצר כלים, בא לידי ביטוי בשם.
בשם שלו, ואנחנו הומו ספיינס, שזה אנחנו.
האדם הנבון, ברוב שחצונותינו.
בדיוק, פרגנו לעצמנו.
כן. אני צריך את הדבר הזה, אני צריך להדגיש, משום שאני מפתיע את התלמידים שלי בקורס, אני אומר להם, זה סיפור האבולוציה של האדם, בסך הכל הוא די משעמם. מה? כולם מסתכלים עליו.
משליחים עליך את המחברות ואת העתים.
ולמה הכוונה? אנחנו רואים מרגע שהזדקפנו, שזה באמת המהפך הגדול, הזדקפנו על שתיים, אנחנו רואים תהליך הדרגתי מאוד מרשים של עלייה בנפח המוח, ככל שאנחנו מתקדמים להווה.
שהיא תוצאה של מה, יודעים?
היתרונות, אנחנו יכולים לדבר על היתרונות הרבים של נפח מוח גדול.
כן.
הם לפעמים ברורים מעין כמותם. יש לו את היתרונות, וזו אחת הספציאליזציות שלנו. למשל, אני ספציאליזציה אחרת, יש לה תלפים שהם מפים להם ממקום למקום, היה יכול להיות מאוד נחמד אם גם אנחנו היינו יכולים לעשות את זה.
ובכל זאת אבל שרדנו בלי היכולת הזאת.
כי אנחנו שרדנו ביכולת הייחודית שלנו, אוקיי? שזה נפח המוח. אבל נפח המוח, כעובדה, הוא הולך וגדל עד שאנחנו מגיעים להווה, ובמקביל, וכנראה יש קשר בין שני הדברים, מערכת הלעיסה שלנו, או נאמר, קשתות השיניים שלנו, הולכות וקטנות. הן הולכות וקטנות עד כדי כך שמה שנותר מבחינה אנטומית אצל האדם המודרני, מעבר לנפח המוח הגדול, זה סנטר מצד אחד ואף בולט מצד שני. כי כל מה שהיה בין שני המבנים האלה,
היו לסרטות הרבה יותר גדולות?
היו הרבה יותר גדולות, כן.
ולמה זה? כי מה, אנחנו התעצלנו ולמדנו לבשל? מה?
בדיוק, והדבר המופלא זה שבאמת קו הרגרסיה הזאת, אם אנחנו מטילים את גודל השיניים, למשל, באבולוציה של האדם, כנגד נפח המוח, אנחנו רואים שהרגרסיה, או הקורלציה הזאת, המתאם הוא מאוד מאוד הדוק. ומה באמת קרה? זה פשוט אנחנו, ברגע שהתחלנו עם כלים, אנחנו בעצם מתחילים לאבד את המזון מחוץ לפה.
זאת אומרת, בעצם בישול הוא סוג של עיבוד מזון, הוא חלק, כן. הוא פשוט חיסכון בתהליך העיכול,
בדיוק.
נכון?
עכשיו, שלא כמו הדוגמה שאתה הזכרת בקשר לג'ירפים שהם ניסו
כן, כך חשבנו בילדותנו, האבולוציה כך לא הגיעה בשנות
ה-70. אז חלילה לי מלטעון שההתקפצות של
זהו, זו השאלה, כן. זו הערה חשובה מאוד. אז נכון. מה זאת אומרת שבאמת למדנו להכין מג'אדה ואז הלסתות נעלמו?
הלסתות נעלמו גם בתהליך הברירה הטבעית.
אבל היה בכך יתרון כנראה.
היה בזה יתרון.
מה כלומר, יתרון?
אתה מבזבז פחות אנרגיה ב-maintenance, מה שנקרא, בתחזוקה של מערכת לעיסה ענקית. אוקיי? דרך אגב, מספרים על הנרי פורד, למשל, שהוא המציא את דגם T המפורסם שלו, והפיץ מיליונים ממנו בעולם כולו, ואחרי שהוא מכר מיליונים מהם, הוא שלח את כל המהנדסים, עשה התנחתה, שלח את כל המהנדסים בשביל לבדוק מה החלק איך המכונית הזאת is doing, כן? איך היא... והם כולם חזרו עם כל מיני דוחות, וכולם העידו על זה שהקלאץ' לא נשבר מעולם. הנרי פורד, מבלי לדעת אבולוציה, אמר, אז אין טעם לייצר אותו כל כך טוב. אוקיי? Okay. זה בדיוק מה שאנחנו...
וואו. וואו. טוב, אז כל הדברים האלה אפשר לראות בתערוכה, ובאמצעותך למדנו שהתהליכים המרכזיים שעברנו, במרכאות, במהלך האבולוציה היא, טוב, ראשית הזדקפות, שינוי כנראה במבנה הרגליים, באורחים של הידיים והרגליים, האגן, עלייה הדרגתית בנפח המוח עם כל מה שמתלווה לזה, וגם התכווצות מערכת הלעיסה, שזה משהו שהוספת לנו.
נכון.
נכון, ויש קשר בין הדבר הזה לבין ההתפתחות שלנו. בבקשה.
עכשיו, לעומת זאת, בהתאם לכל מה שידוע לנו מעולם החי כולו, גם ענף התפתחותנו מאופיין על ידי ענפים צדדיים שהתפתחו להם והלכו לדרכם הם.
מה זה אומר?
הם יצורים, דווקא הם, בניגוד לאבולוציה שלנו, הם הרבה יותר אקזוטיים, הרבה יותר מוזרים, הרבה יותר מיוחדים. הם התפתחו במקביל לנו, בסביבות אקולוגיות שונות.
מאב קדמון אבל משותף?
מאב כן. קדום משותף. אוקיי. הם כולם הלכו זקוף, משום שהם רכשו את התכונה הזאת כבר מהאב הקדום לכולם. ולמשל, יש לנו את מי שקרוי האוסטרלופיתקים המגושמים. האוסטרלופיתקים הרובוסטים בלשון מקצועי. הם יצורים שנפח המוח שלהם לא השתנה לגמרי. נפח המוח נשאר אותו הדבר, אבל מערכת הלעיסה שלהם הפכה להיות אמתנית.
וואו, מעניין.
וכאשר מצאו אותם, כל כך התרשמו מגודל הלסתות, הם נקראו הנאטקרקרס, כלומר, מפצחי האגוזים.
וואו.
וזה צריך בתערוכה מוצגות הלסתות.
עכשיו, זה כנראה כן נתן להם יתרון כלשהו.
יתרון עצום.
אבל עד לנקודה מסוים.
בדרכם הם.
כן.
כל אחד פותר לו את הבעיות בדרך הספציפית שלו. אנחנו יצרנו את הכלים בשביל להתקיים בסביבה מאוד עוינת בהתחלה. הם פיתחו, כמובן בהדרגה, פיתחו את מערכת הלעיסה הפנטסטית שלהם. כעת, אתה שואל אותי מה, מעבר לעובדה שהלסתות שלהם הם פשוט לא, לסתות לא תאמנה כשמסתכלים עליהם. מאחר והלסת היא בסך הכל מנוף, מבחינה פיזיקלית היא מנוף. ככל שאנחנו מקדמים את השרירים יותר קדימה, המנוף הזה מקבל עוצמה רבה יותר בסגירת הפה. כמו למשל...
תנין?
כמו למשל במפצח אגוזים.
מעניין, אוקיי.
ככל שאנחנו מרחיקים את היד מנקודת המשען של המנוף, אנחנו מעצימים את הכוח הזה. איך זה בא לידי ביטוי?
נכון, מנוף בנדנדה עכשיו אני... אוקיי, כן. משחזר את שיעורי הפיזיקה, נכון.
נכון.
אוקיי, ובאמת השרירים שלהם נעו במרכאות, נעו קדימה?
קדימה בצורה כל כך דרמטית.
וואו.
מה שקרוי עצמות הלחיים, שעליהם השרירים נאחזים, התקדמו כל כך קדימה, שהפנים שלהם הפכו להיות דמויי צלחת. כלומר...
די.
כן. כל הפנים הפריפריות... הם יותר קדמיות מאשר המרכז של הפנים. כל הדברים האלה מוצגים
מדהים.
בצורה דרמטית מאוד.
וזה כן, אני משער, נתן להם יתרון עד לנקודה מסוימת.
נכון.
טוב, אז דיברנו עליהם, אבל לא רק האוסטרלופיתקוס התפתח במקביל אלינו. מה עם הנאנדרטלים שפה ושם עולים, וגם יש השערה נכון. שאולי אנחנו גם נושאים DNA שלהם?
נכון, לא
השערה. אולי אבות אבותינו או אמותינו פה ושם עקצו ונעקצו.
חגיגו, כן.
כן.
בכל אופן, הנאנדרטלים, תחילת הסיפור שלהם עוד לפני שדרווין אפילו... הציע את רעיון האבולוציה. כי הנאנדרטל הראשון שהכירו בו בתור נאנדרטל, הוא נתגלה 3 שנים לפני מוצא המינים של דרווין. הנאנדרטל הוא חשוב מאוד, משום שברגע שדרווין הציע את התיאוריה שלו, המדענים היו כל כך להוטים לתעד את האבולוציה של האדם, הם לקחו כל מאובן, כולל הניאנדרטל, והכניסו אותו בכוח לתוך השרשרת שמובילה אלינו.
זו גם שאלה, באמת, אתה מוצא משהו, נכון. אתה יכול להחליט איפה אתה ממקים אותו בהנחה
שהוא. נכון, אוקיי. אבל ככל שהמאובנים הפכו להיות יותר ויותר שכיחים, אנחנו מכירים יותר ויותר, הסתבר ללא ספק, מבלי שאנחנו מבינים בדיוק מה הייחוד שלהם, של הניאנדרטלים, הסתבר שהם גם כן ענף צדדי שאין לו ולא כלום עם האבולוציה שלנו, התפתח במקביל אלינו.
וואו.
ובארץ, דווקא בארץ...
גם בישראל.
גם בישראל, יש לנו אפילו מערה אחת לפחות, שהניאנדרטל או שרידי ניאנדרטל והומו ספיאנס נמצאו באותה מערה, אחת ממערות הכרמל.
בו זמני?
באותה שכבה, כן.
די.
עכשיו צריך לזכור שבו זמני, מבחינה ארכיאולוגית, זה יכול להיות 5,000 שנה. כן? זה לא שהם...
אתה חושב שיבוא איזה ניאנדרטל ויגיד שהארץ הזו היא שלו, ואז אכלנו אותה עוד הגדול?
הוא לא יבוא כי אין כבר ניאנדרטלים.
מזלנו שאנחנו הראשונים לטעון שזה שלנו פה הנדלן.
נכון.
טוב, אנחנו נעצור ברשותך, כי אנחנו עוברים לפינת גיבורי העל שלנו. הנה השאלה של המאזין רון פונדי מרמת גן, איך נושא האבולוציה האנושית בא לידי ביטוי בעולם גיבורי העל? אנחנו רוצים לומר שלום לאיש גיבורי העל שלנו ואומן המצחק, אבנר מירב, שלום לך.
טוב, דודו.
יש אבולוציה גם בעולמם של גיבורי העל?
קודם כל אפשר לטעון שהרבה מגיבורי העל בעלי הכוחות הם סוג של השלב הבא באבולוציה האנושית, אבל לא צריך לטעון את זה תיאורטית, מכיוון שהאקסמן האהובים עלינו שדיברנו עליהם מספר פעמים בתוכנית הזו, הם בתוך הקאנון של הקומיקס מוגדרים כשלב הבא באבולוציה האנושית.
מעניין להתייחס לזה כך, כן.
כן, הם, כמו שיש את ההומו ספיאנס, אז האקסמן, המוטנטים, נקראים ההומו סופיריור, השלב הבא באבולוציה האנושית. אלה שלמעשה, מכיוון שהייתה הרבה פעילות גרעינית על פני כדור הארץ, ההתפתחות הגנטית שלהם הועצה, ויש להם איזשהו גן מיוחד שנקרא המיוטנט אקס ג'ין, שבעצם מקפיץ אותם שלב קדימה בהיסטוריה האנושית, ובניגוד למציאות ששלב קדימה באבולוציה אומר אולי התחלה של נוצות איפשהו, אצלם זה אומר שהם יכולים לראות קרני חום מהעיניים, או לעופף, או לשנות צורה, או לעשות עליה מוטציה.
לצערנו, כשאנחנו מדברים על מוטציות אצלנו, בדרך כלל זה נגמר במחלת הסרטן וכאלה, ופחות בכוחות על, אבל אוקיי, אבל עולם גיבורי העל הוא יותר... יותר
בטווח
כיפי.
הקצר כן, אבל אתה יודע, בטווח הארוך, נכון. גם אנחנו כבני אדם עברנו מוטציות, למשל נכון. שהגובה הממוצע שלנו יותר גבוה היום מלפני כמה אלפי שנים, פשוט זה תהליך הרבה יותר איטי בטבע מאשר בקומיקס, אבל אנקדוטה מעניינת לגבי העניין הזה של ההגדרה של האקסמן כמעבר לבני אדם, כן. בתחילת שנות ה-2000, חברת מרוול עתרה לבית המשפט, מה שקרה שבארצות הברית יש מס מיוחד על צעצועים, שאומר שצעצועים שהם בעצם דמויות של בני אדם, צריך לשלם עליהם יותר מס, היצרנים צריכים לשלם. אז מה שחברת מרוול עצרו לבית המשפט ואמרו, אוקיי חבר'ה, אבל האקסמן הם לא בני אדם, הם מוטציות, הם סוג אחר, הם גזע אחר. והם בעצם זכו בתביעה הזו, ועל כן הם משלמים פחות מיסים על ייצור הצעצועים האלה, שלמרות שהם נראים כמו בני אדם, הם מבחינת הקאנון לא בני אדם.
ההתערבות היחידה לדעתי של עורכי דין בתהליך האבולוציה. ההתערבות המשמעותית ביותר. אוקיי, מעניין.
יכול מאוד להיות, ואתה יודע, וזה קצת...
נכון.
יש הרי נבל העל של בעולם האקסמן הוא מגנטו, שהוא ניטול שואה, שרואה מה עושים לאחיו המוטנטים, ועל כן הוא רוצה להגד אותם ובעצם למרוד באויביו המין האנושי. ואחרי שהתביעה הזו בעצם קרה, אז חובבי קומיקס עשו מזה מעין קוריוז, ואפילו הוציאו חולצות שכתוב עליהם מגנטו צדק, מכיוון שבעצם הגדירו אותם, את המוטנטים, כלא בני אדם. זה בהחלט היה איזושהי שיער. זה קוריוז מעניין, וכמובן שהכל נעשה באומור, אבל בהחלט הנושא הזה של האבולוציה, אני אגיד לך יותר מזה, יש דמות באקסמן שנקראת דרווין, שהכוח שלו הוא להסתגל כדי לחיות. זאת אומרת שאם תזרוק אותו למים, הוא יגדל, אם תזרוק אותו למים הוא יגדל זימים, ואם תפיל אותו מהר אז הוא יגדל אור קשיח ועצמות קשיחות באופן מיידי כדי להתמודד.
במהירות אני מבין, זה צריך לגדל את זה מהר, כן, וואו.
כן, זה, התהליכים האבולוציוניים אצלו קוראים בתוך שברירי שנייה, אבל זה הכוח המיוחד שלו. אבל כן, אין ספק שהנושא הזה של האבולוציה דווקא נידון בהרחבה, במיוחד בעולם של האקסמן.
מעניין מאוד. טוב, אולי חזו פה משהו החברים האלה. אני רוצה להודות לך, אבנר מירב, איש גיבורי העל שלנו ואומן המצחק. תודה לך.
תודה לכם.
טוב, אנחנו רוצים לחזור לפרופסור, אני בכוונה ממעט בשירים בשעתיים האלה, כי מעניין לנו, רגע לפני שנדבר עם דוקטור ארז גרטי, אנחנו רוצים לחזור לפרופסור יואל רק, מבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, חבר האקדמיה הלאומית, דיברנו על אבולוציה, הזכרנו את התערוכה, שוב נזכיר את הפרטים, מדובר בתערוכה שנפתחה כבר בתחילת השבוע בבית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ואתם יכולים להגיע לשם מדי יום בין השעות 9 בבוקר ל-5 אחר הצהריים. ובאופן רשמי התערוכה תיפתח שוב בירושלים, אם לא הזכרתי, ב-12 החודש הזה, זאת אומרת ב-12 בפברואר, יום דרווין, יום הולדתו של דרווין, נכון?
אכן.
עכשיו, אני מוכרח לשאול שאלה. אני יודע שנושא האבולוציה, אי אפשר להתעלם מהעובדה שכשהגעת לכאן, אז אמרו לי אנשים כאן במטבחון של התאגיד, אנחנו מקווים שהוא הגיע עם הבטחה, כי היום לדבר על אבולוציה, זה, אתה צריך להיזהר. עכשיו, שוב, לא, אני מבין שיש, לא רוצים להסיט נגד אף אחד, וכל אחד יכול לחשוב אחרת, ויש אנשים שמכילים גם את מורכבות האמונות והתיאוריות, לא באים לעורר פרובוקציה, אבל עכשיו זו תקופה, שמענו פשוט בחדשות, שלעיתים גם קצת מסתירים את התיאוריה הזו.
כן, מעצם העובדה התיאוריה האבולוציונית היא כל כך טעונה, במיוחד נוכח הרקע התרבותי והדתי של הרבה מאוד בני אדם. היא מרגיזה אנשים.
גם בשנת 2019.
כן, ודאי. ואני מוכרח לציין, אני וגם כל אלה שעסקו בהקמת התערוכה הזאת, לא נתקלנו בשום עוינות ושום הפגנות ושום דבר, עדיין אנחנו יכולים להתהדר בזה.
אז הנה אנחנו רואים את די-ג'יי מקלר כבר מכין עלה לתקוף אותך בתום השידור.
אוקיי.
זה לפחות ליחץ, זה טוב לתא.
זה אחרי שכבר אמרתי את כל מה שהיה לי בשידור.
אוקיי, אבל באמת אגב זה עניין שמעורר מחלוקת, שיחות סלון, אנשים עדיין עוסקים בזה, זה לא עוד תיאוריה.
זה לא עוד תיאוריה. התיאוריה הזאת היא תיאוריה, התיאוריה במובן, כי גם למילה תיאוריה יש הרבה מאוד הגדרות. תיאוריה מדעית שכולם מנסים להפריך אותה, נכון. לפי ההגדרה,
כן, שוב, נזכיר של שתיאוריה, פופר. הכוונה היא לכך שאם מישהו יביא הסבר טוב יותר, אנחנו נקבל אותו.
ועד היום היא לא מופרכת. עכשיו, ברמה הפילוסופית, זה עדיין מחכים להפריך אותה. אבל ברמה הפרקטית היא מוכחת מעל ומעבר לכל ספק. בדיוק כמו שהעובדה שכדור הארץ מסתובב מסביב לשמש ולא להפך, זו עובדה שמחכים עדיין להפריך אותה, אבל מבחינה פרקטית היא העובדה הקיימת. הדברים הגיעו לידי כך, במיוחד במערכת החינוך, שמי שהיום לא לפחות מבין למה דרווין התכוון,
כן.
לפחות לא מבין את הצדדים הפשוטים ביותר של מה משמש הוכחה בתיאוריה הזאת. זה פשוט אדם אנאלפבית מבחינה מדעית ומבחינת החינוך.
אני לא יודע אם אתה יודע את התשובה לשאלה, אבל ילדים נלמדים, היום מלמדים בבתי הספר את תיאוריית האבולוציה?
לא, הם לא לומדים את הדבר הזה. גם בביולוגיה, בחמש חטיבות, כולם, וזה לא רק באשמת איזושהי אידיאולוגיה, אלא חלק מזה זה שהיום כל הלימוד בביולוגיה הולך ליותר ויותר גנים ולביוכימיה ודברים כאלה. הדברים היותר בסיסיים פשוט נשכחים מחוסר זמן.
אני מתחיל להעריך את היוצר של הסדרה היועיה, שזה היה הפתיח, זה האבולוציה.
כן,
פשוט
זה היה
פשוט, על זה גדלנו. נכון. לא הייתה, בכאן חינוכית, הם נכון. מוזמנים לצפות בזה, נכון. לא הייתה שאלה. בסדר, שוב, אפשר להכיל מורכבות, ואפשר לדבר על זה ולעסוק, אבל אי אפשר להתעלם מהתיאוריה המשמעותית הזו, ומהממצאים.
אני אומר, יש לי בבית ספר לרפואה אנשים שבאים לשמוע את הקורס, הם אנשים דתיים ורוצים להתווכח איתי, אז אני אומר להם, תראו, למה הדבר דומה? יש כאלה שלא רוצים לשמוע את הבשורה הרעה על איזה מחלה או משהו כזה, זכותם, הם לא רוצים לדעת אם הם סובלים מהדבר הזה.
כן.
אבל לבוא ולהגיד שהרופא הוא מטומטם, זה כבר ברות ועם הארץ.
כן. או שכמו שגם פרופסור לייבוביץ' בזמנו אמר, מי שרוצה דת, שילך לספרי דת. מי שרוצה מדע, שילך לספרי מדע. זה לא אמור להתערבב.
יחד עם זה, אני מוכרח לציין.
כן.
אחרי כל מה שדיברנו עליו, ששתי התיאוריות האלה, כי זו טענה מאוד פופולרית, אפשר לקיים את שני הדברים כן. האלה ביחד. אני חושב שלא. אני חושב שזה התנגשות חזיתית. בין שתי טענות, וככה צריך לראות את זה.
אוקיי, אבל אני ממליץ לך, אם אתה רוצה לשמור על עצמך, תגיד שהכל אפשר לשלב הכל.
זה
שאף אחד לא...
להיות פוליטיקלי
קורקט. כן, בדיוק, מה אכפת לך? תרוויח עוד כמה נקודות אצל אנשים. אבל אתה אומר שיש כן התנגשות, כמובן.
התנגשות
חזיתית. ואתה אומר, אם כן מפרשים את זאת, כן וכו', אבל אוקיי, ברור. הטענה היא כמובן ברורה. אנחנו רוצים לעבור כרגע לעזוב, לנטוש את האבולוציה ולעבור אל הפינה, אז חשבנו. פינה במסגרתה דוקטור ארז גרטי ממכון דווידסון עושה לנו סדר ומסביר לנו מה מדעי ומה פייק ניוז. מדעי חדשות כזה, והשאלה היא של שירי כהן שץ מרמת ישי. האם שווה לעבור סדנה לניקוי רעלים? שלום לראש תחום תקשורת המדע במכון דווידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, דוקטור ארז גרטי, שלום לך.
שלום, שלום. אז התשובה לשאלה הזאת זה תלוי כמה היא אוהבת את הכסף שלה. בגדול, אוקיי, אני אתחיל מההתחלה. מה זה סדנה לניקוי רעלים? מה זה באופן כללי ניקוי רעלים? אני לא משנה כמה אני חיפשתי, אני לא הצלחתי למצוא באיזה רעלים מדובר. זאת אומרת, מה זה הרעלים?
אני זוכר שלפני באמת כמה שנים אפילו אמרו לי, שווה לעשות חוקן כי מוצאים דברים שנתקעים בגוף ולעבור. אני יודע שידידי הטוב, לא אזכיר את שמו, אטינגר, עבר סדנה לניקוי רעלים שהוא בעיקר התעלף שם מרעב כי הוא בקושי אכל שם. הוא ברח משם אגב, אכל עופות מתחת לשם.
יש איזושהי מחשבה שהגוף שלנו הוא איזשהו מין פילטר סטטי שנתקעים בו כל מיני דברים.
כן, נכון.
שצריך בצורה אקטיבית להוציא אותם, אבל זה ממש לא המצב. יש לנו מערכות שלמות שהתפקיד שלהם זה לנקות, זה גם לפנות דברים לפנות או לפרק דברים שמזיקים לנו. יש לנו כבד, יש לנו כליות, במערכת הנשימה יש לנו מנגנון שהוצאת חומרים, מערכת החיסון פועלת גם על זה. יש לנו מערכות ש- this is their job, מה שנקרא, זה העבודה שלהם, והם עושות את זה מצוין, ועובדה שאנחנו חיים ומקיימים, ואנחנו מדברים פה על מיליוני שנות אבולוציה שהובילו לשם. הסדנאות האלה של הניקוי רעלים, זה בדרך כלל נותנים כל מיני מאכלים, כל מיני פירות, כל מיני צמחים, כל מיני דברים שהם עם איזושהי ארומה טבעית כזאת, שכאוכל הם אחלה, הם בסדר, אבל צריך להבין מה קורה כשמגיעות למערכת העיכול שאנחנו אוכלים אותם, זה מגיע לקיבה, שם זה פוגש חומצה כלורית, שזה חומצה מאוד מאוד חזקה, שמתחילה את תהליך הפירוק, משם זה מגיע למעיים, שיש שם תנאים קצת אחרים, ובמקביל יש כל מיני אנזימים, ומה שאנחנו אוכלים הולך ומתפרק לאבני היסוד, שהם מספגים בדם, לא נשאר הרבה מהאוכל שאותו אנחנו אוכלים, הוא מתפרק לאבני היסוד, נספג, והגוף שלנו משתמש בו. אותם רעלים לכאורה, מה מהם שאולי כן נספג, יש לנו את הם מגיעים לכבד, שאמורים תהליכי פירוק אנזימטיים, חלק ממוחזרים, חלק נפלטים החוצה עם דרך השתן. אנחנו באמת שלא צריכים לעזור לגוף שלנו לפרק או להתנקות, מה שכן, כמובן, אם אנחנו יכולים למנוע כניסה של דברים לא טובים, אז
כן, זהו, זו הערה מאוד חשובה. זה שתוכלו, סליחה על הביטוי זבל, שום סדנה לא תעזור, אבל אם נוכל מלכתחילה דברים שהם כמה שפחות מתועסים, ומכילים סוכר לבן וכולי, אם תאכלו בריא, פירות, ירקות, דברים בסיסיים וטובים, לא צריך לנקות שום דבר.
אני רוצה לתת שתי דוגמאות. דוגמה אחת זה האלכוהול, שזה משהו שאפשר להגיד עליו בפה מלא שהוא לא טוב.
כן.
והגוף שלנו יודע לפרק אותו. יש אנזים שנקרא אלכוהול והידרוגנז, שמה שהוא עושה הוא מפרק את האלכוהול לדברים שהגוף יודע להתמודד איתם. עכשיו, בצריכה מתונה של אלכוהול זה עובד, יש לזה כמובן השלכות, יש לזה, אלכוהול הוא מסרטן ודאי, אז עדיף באמת להמעיט עד כמה שאפשר בצריכה.
אגב, מה תאמר לאנשים שאומרים שכוס יין ביום זה טוב ללב, הצרפתים הם רזים ושמחים?
זה שווה, אני חושב שזה שווה פינה בפני עצמה, יש לי מה להגיד על זה.
אוקיי, אבל אתה אומר שככלל אלכוהול זה נוזל שהוכח כמסרטן.
מסרטן ודאי, עדיף להמעיט
בצריכה. עדיף לא, כן.
בדיוק. עכשיו, זה מצד אחד. דוגמה אחרת שאני רוצה להביא, זה דוגמה של איזושהי סדנה שבארץ, אני לא יודעת כמה היא פופולרית, בחול היא מאוד פופולרית, שטובלים את הרגליים במין אמבט כזה, וכל מיני רעלים מוזרים יוצאים מהמים והופכים אותם לאחורים חומים.
מה?
עכשיו,
זה משהו... רק עם הרגליים מלוכלכות, אולי, מי שלא מתקלח.
זהו, אז אני... יש סופר בשם דוקטור בן גולדהקר, שפרסם ספר מעולה בשם מדע רם, מומלץ בחום, שהוא עשה ניסוי, והוא הלך לאחת הסדנאות האלה, והוא טבל את הרגליים בתוך האמבט, וכשהמשגיח יצא מחדר, הוא הוציא את הרגליים, והמים שלו צבע בכל זאת. שם פשוט איזושהי ריאקציה כימית. אז הרבה פעמים, כל התופעות האלה של נוזל שמשנה טבע, או במקרה של הנרות אוזניים ששמים, שאז רואים כל מיני לכלוך יוצא, שבדיעבד זה השעבה,
כן.
הרבה פעמים יש פה גם איזשהו אלמנט קצת שרלטני.
כן, אני משער שגם בעידן היום של הרשתות החברתיות, ובאופן כללי כל הפייק ניוז, שזה הפך להיות מין פוסטים שאנשים משתפים, שוב, זו תקופה שגורמת לאנשים להאמין בדברים האלה, כשבבסיס באמת לא צריך לנקות רעלים, הגוף יודע להתמודד, אלא אם אנחנו פשוט מעמיסים עליו אוכל שהוא בבחינת זבל, שוב סליחה על הביטוי,
נכון,
ואז זה לא יעזור
זה
גם.
בדיוק, אז יש דרכים אחרות להתמודד עם זה, אבל זה לא לשתות... לא יודע מה, כל העירוקים האלה.
מיץ עשב חיטה וכאלה, אני מודה שאני שתיתי פעם אחת, הייתה לי בחילה של יום וחצי, וגם אם זה יעריך את חיי לנצח, אני מבטר.
זה מזין, זה בריא, זה אחלה.
גם תפוח, מה רע.
אבל זה לא יעניק לנו חיי נצח.
לא סדנה, לא ניקוי ולא רעלים, תאכלו בריא, פירות, ירקות, דגנים מלאים, פחות סוכר לבן, פחות דברים עם תוויות.
משהו אחד, אם רוצה לי כן, בכל זאת המלצה קטנה, משהו אחד שהוא נחשב כן כתרופת קסם, זה לעשות כושר.
מעניין. אבל העצלות היא האינטרס שמתנגש חזיתית.
זה נכון.
כושר, כן, נכון. אני מודה לך מעומק הלב, דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה לך. טוב, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, אז אנחנו ראשית נודה לי, פרופסור יואל רק מבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, חבר האקדמיה הלאומית. איך מגיעים לתערוכה שכבר אפשר לראות, ובאופן רשמי ב-12 בפברואר?
פשוט ברחוב ז'בוטינסקי בירושלים, ליד בית הנשיא, יש את הבניין המופלא בצניעותו וביופיו של האקדמיה, ו... לאורך המסדרון מסודרת התערוכה.
והתערוכה שוב פתוחה לכל מי שרוצה, כן, לראות, ודאי. את המוצגים שרובם הם אוסף שלך, נכון? פרטי.
כן. אני רק מוכרח לציין את התרומה של כל האנשים באקדמיה.
בבקשה.
שראו בזה, הרוח הגבית הפנטסטית שאני זכיתי לה, רואים בזה בעצם מפעל חינוכי, והרבה מאוד בתי ספר כבר נרשמים בשביל לבוא לסיורים בתערוכה הזאת.
גם מסקרן וגם חשוב מאוד, מה לא? אם לא אבולוציה.
מאוד סקרן. מאוד מסקרן.
מאוד מסקרן ומאוד חשוב. תודה מעומק הלב. לי פרופסור יואל רק מבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, וחבר האקדמיה הלאומית, תודה רבה שהגעת לשעתיים מרתקות.
תודה רבה לכם.
תודה לך ותודה לכל מי שעמל על המשדר, האורחים רז חסון וגיל מרקוביץ', המפיקות אלכסנדרה לויקר וליטה ליטיה אמירן. מפיק בפועל אבי שמאי, תודה רבה לכן איתך על הסיוע, לביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישומון החינמי כאן אודי, מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו שנמצא באולפן שלו בתל אביב. אנחנו נאחל לכם יום נעים ושקט, ונהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות ויום נעים.